אנחנו ננסה ברשותכם בישיבה ראשונה בעידן קורונה. אנחנו נתחיל, אני נעמוד דקה דומיה רגע תכף, עוד שנייה על זה נתחיל את הישיבה, נתחיל עם גידי שנוכל לשחרר אותו עם המצגת ואז נעשה את הדיון, בסדר?
למטה, לא, שמאלה?
כן, אבל שנייה ניתן לו רק להעלות את זה שלא... אוקיי. טוב, אנחנו נעמוד בדקה דומיה לזכרם של שתי נשים מאוד מבוגרות שנפטרו פה באמצע שנות ה-90 לחיים, מרתה גליק זיכרונה לברכה ורומי אסירי זיכרונה לברכה. רומי הייתה ממש מנצות היישוב, אז באמת נשים מאוד מבוגרות שגרו פה ו... הלכו לעולמן, זה רק בתחילת דרך. אפשר לשבת.
אמא שלי.
מרתה? גליק? היא חמותו של כסיף, של שלמה כסיף. היא גרה פה, אבל היא גרה פה שנים, 20 ומשהו שנה. מה?
לא.
פרוסיה לא
יודעת. לא?
יש באבן יהודה.
טוב, אנחנו נתחיל עם נושא המרכז התרבות. אני מזכיר לכם שאנחנו עשינו דיון פה לפני, לא זוכר כמה זמן, על הפרוגרמה של מה יהיה בתוך המרכז. בינתיים נעשתה עבודה. רצינו להציג את זה בישיבה האחרונה שהייתה שכרת לפני זה חודשיים בערך, אולי טיפה יותר אפילו, ונדחתה בגלל הקורונה. אז גידי, בוא תציג את הדברים, וגידי פוזנר, האדריכל, כי אנחנו רוצים להתקדם עם הדבר הזה. בבקשה.
אוקיי, מרכז תרבות פרדסיה. המקום הוא כאן. זה... פה בית הספר היסודי שנקרא ציון.
רימון, כן?
כן. פה אולם הספורט שהוא בשלבי סיום. פה יהיה תיכון. ובמדרש הזה יהיה מרכז התרבות.
ממול זה הפארק.
מה?
ממול זה הפארק.
ממול הפארק.
דרך האחווה.
עכשיו, המרכז יושב על שני רחובות, רחוב הראשי הזה, וגם זה רחוב ראשי. וזאת ההתכוונות שלו, עם שני הרחובות האלה.
והבתים איפה?
הבתים, יש פה בתים, ופה בתים. פה.
זה לא מפריע
לבתים? מעבר לכביש. מה?
זה לא מפריע לבתים?
לא צריך להפריע לבתים, זה... הכל סבור שם, לא? כל מה שקורה קורה בפנים.
אין כאילו רס שעובר...
לא.
הרחובות האלה שמגישים אותו בעצם...
כל מגרש כדורסל ומגרש משחקים עושה יותר רעש מכדורסל.
הרחוב שמעליו הוא בעצם עוד לא קיים, נכון?
איזה?
לא. הוא קיים כדרך
עפר. דרך עפר.
דרך עפר.
ודרך עפר. אפשר לראות את זה כאן יותר מקרוב.
ובמענה לשאלה שלה, זו תוכנית בניין עיר שיש לה זכויות, וכל מי שיקנה זה זכויות מוקנות מראש. והייעוד הוא ייעוד מוגדר, זאת אומרת,
כל מי שקנה יום. בסדר, אבל אני חושב שגם אין רעש במרכז תרבות, אני מאמינה שזה נכון.
תלוי איזה תרבות.
לא?
מה?
תלוי איזה תרבות.
אין רעש במרכז תרבות.
משרת התרבות.
אם לא עושים שם קריוקי או משהו.
כשאת תראית את התוכנית, את תביני שהרעש הוא...
כל שכן שמפעיל את הטלוויזיה...
כל שני פנימה.
אוקיי.
הם
עשיתם
רציות
לפארק,
בסדר. אוקיי.
טוב.
אנחנו עוברים לתוכנית הבינוי. יש פה, זה הכביש.
זה דרך האחווה.
הראשי יותר דרך האחווה.
ממולו, מהצד, מכאילו למטה, זה הפארק.
הפארק פה והמגרס ארלם ספורט כאן. בערך מול זה, קצת יותר לכאן. עכשיו, אנחנו מעמידים את הבניין כאשר יוצאים פה בינה שהיא רחבת כניסה מזמינה. שיושבת עד שני הרחובות האלה, כמו שבניין ציבורי חשוב לפרדסיה צריך להיות, וממנו הכניסה הראשית, כאשר כאן יש חנייה בערך ל-50 כלי רכב שמיועדת גם למרכז תרבות וגם לפונקציות הציבוריות האחרות, כמו העולם ספורט והפארק וכל מה שמסביב. עכשיו, המבנה בנוי על, בכניסה יש מבואה וכניסה לאודיטוריום ובית קפה שישתמש גם בכיכר כמקום ישיבה והוא גם יהיה חשוף לתנועה כמו שבית קפה צריך להיות, זאת אומרת, ליצור איזושהי אווירה של פעילות פה. מעבר לזה יש פה חצר פנימית, אני אראה לכם את הדברים והדמיות. פה זה משרדים וקופות, שירותים, ותכף אני אראה, אולי אני אראה את זה כבר אחרי שאני אראה את זה באופן כללי. זה המבט הכללי על המבנה. כמו שאמרנו, זה האודיטוריום, זה דרך האחווה, זה הירדן. ופה הכניסה שאמרתי קודם, מבואה, בית קפה, עם יציאה החוצה של ספסלים, של כיסאות ושולחנות ושמשויות והכל. חצר פנימית, שמאחוריה יש חוגים למיניהם. פה זה חוג אומנות, פה זה חוג אחר. פה מתחת לזה זה השירותים. פה זה אזור של מוזיקה, ופה יש כל מיני חדרי חוגים.
תכף יהיה פירוט בשטף הבא, זה הבא, יש לך פירוט שלך.
כן, הכל קומה אחת?
כן.
מה?
קומה אחת הכל?
כל המבנה הוא קומה אחת. אתם יכולים לראות פה איזה מפורט, יש פה מבואה גדולה, שמתאימה לאודיטוריום שיכול להכין עד 450 צופים, שזה הרבה מאוד. פה בכניסה יש תצוגת מורשת של פרדסיה.
זה פרדסיה ליגת ליין?
כן, סוף סוף. כן, כל מיני דברים שמי שהולך להופעה, אז נראה גם קצת מההיסטוריה של היישוב. בהמשך, ממול זה הפטיו הגדול, זה בית הקפה, כמו שאמרנו שהוא פתוח בתיקה, ו... החצר הפנימית, חצר פנימית שהיא בעצם סוג של תוספת של חלל שהוא חצי פתוח, חצי סגור, חוג של תיאטרון, חוג של מחול, חוגים כל מיני, לא מוגדרים כרגע לכל מיני פונקציות שיהיו בעתיד, זה עוד חדר גם כן, כרגע עוד לא מוגדר, אבל בוודאי יהיה לו שימוש. זה חדר של אמנות פלסטית עם סדנה ועם אפשרות, למשל, לשים פסלים בפטיו ולהשתמש בפטיו לצורך העניין. בפטיו עצמו יש איזשהו במונת קטנה שאפשר יהיה לעשות הופעות בחוץ. ומאחור יש פה ארבעה חדרים בלימוד יחידני של מגינה, ושני חדרי חזרות של 40 מטר מרובע ומחסן. אלה הפונקציות שלהם.
חדרי מוזיקה האלה, הם
פוסקים וזה. הם יהיו, כמובן. כרגע אנחנו ברמה של להגדיל את המקום, לא נכנסנו לפרטים.
מה זה החדרים בין המשרדים לבין החדרי נגינה היחידים?
אלה? זה הכל שירותים.
הכל? כל הדבר
הזה? כל זה שירותים, כן. יש פה שירותים חלק שיפעילו אותו רק כשהצוות יהיה, אז יש שתי יחידות שירותים ליום יום, יחידה של שירותים לנכים והיחידות האלה מתווספות כשיש מופע.
כשיש האולם פעיל, נגיד, אחרת 450 כרטיסים, אתה צריך שזה תקן של שירותים, בהפסקה, לפני, שיהיו אנשים...
הפטיו הוא תקרה פתוחה לגמרי או תקרה...
פתוח לגמרי. אוקיי, זה מבט מקרוב יותר על רחבת הכניסה.
מרגש.
רות, תור אדריכלית.
אתם רואים פה איך הבית קפה יחיה את הכיכר. זאת הכניסה.
הוא גם פונה לפח, נכון?
כן.
כן, רואים לנו את הפח, במקום נורא נחמד לכם. צריך למצוא את האיש המתאים שיפעיל את זה. עוד מבט על הכניסה מכיוון אחר. אפשר לראות פה את האודיטוריום, את הכניסה הראשית ואת בית הקפה. עוד מבט. ניסינו להחיות את המבנה ככל האפשר. זה מבט על מבואת הכניסה, כאשר מצד אחד מקבלים את המבט החוצה אל האור ואל בית קפה, מצד שני מבט בתוך הפטיו, ופה כשהיפיפייה הזאת עומדת, הכניסה לביתות. כאן זה מבט על החצר הפנימית בזמן הופעת רוק, כמו שאתם רואים. הזמר מזמר, והזמר השני מזמר, רק מוזיקה חסרה לנו פה, וזה זה, ואפשר לראות את מבואת הכניסה ברקע, ומאחורי את כיכר הכניסה לכל המבנה.
שאין יותר בין אחד לאחד.
בגדול אנחנו נמצא.
כן.
מה?
זה 2 מטר בין אחד לאחד.
כן, זה 2 מטר, נכון, אבל פה לא אני מכניסה.
האודיטוריום שטוח?
כן, עכשיו לגבי האודיטוריום, ההנחיה שאנחנו קיבלנו הייתה לעשות אודיטוריום שטוח.
כי המדורג הוא בתיכון, יש אחד מדורג.
בכלל, אודיטוריום מדורג הוא מתאים רק למופעים.
זה רב תכליתי.
אז עשינו פה מערך של במה שאפשר לפנות אליו. אבל באותה מידה זה יכול להיות במצב כזה.
זה בבקשה רב תכליתי לאיזה...
זאת אומרת, במצב של מסיבה.
מסיבה, ריקודי עם, כל דבר שרוצים לעשות.
מה הגודל שלו?
הגודל שלו מתאים מספיק ל-450...
330 מטר, נשמע לי, בלי הדבר.
450
איש? כן.
בישיבה?
מה?
בישיבה?
אני חושב ש-450 זה קצת מוגזם, אבל 400 בטוח.
נכנסים 450, תלוי אם אני רוצה להכניס.
כמה הפייס היום?
170, 160 אתה יכול להכניס.
אז לפחות
מחכים. כן, זה גדול.
זהו, רציתי להגיד כמה מילים על באופן כללי, רצינו לעשות משהו שהוא שמח, אז עשינו את זה צבעונים, אלמנטים של חרס, כמו בית ספר היסודי שעשינו. זה שילוב של פח צבעוני.
זה הצבעים
גם? זה הכוונה שלנו, כן. אני חושב שזה יכול להיות שמח ונעים, אפשר לראות את זה, אפשר לראות בפטיו, פעם צהוב, פעם טרקוטה, העץ יש לו את הצבע שלו.
בציור.
כן.
אני זוכר שעשינו, הוא הציג פה את הצבע רימון, בהתחלה לפני 4 שנים, אני חושב, בסוף יצא די דומה, כאילו, זה לא 100% דומה, אבל די דומה, כי לפעמים יש נטייה בדברים האלה קצת להגזים עם
הבריקים האלה, זה דבר שמוסיף המון, זה גורם הבריקים, כן.
מה בעצם שם בחזית מעל?
מעל חזית? לא, לא. מתחת לבריקים.
זה פשוט הצללה, זה שילוב. תמיד יש את הסיפור של זכוכית שמצד אחד אתה רוצה הרבה אור, בעיקר במבואה כזאת גדולה, מצד שני אתה לא רוצה שתיכנס שמש, אז מאחר וזה כיוון דרום, אז יש פה גם גגון וגם טריסט כזה.
זה רחפות כאלה שאתה יכול לשחק
איתם? לא, לא שחקו איתם, פשוט רחפה, זה פתרון טוב.
זה כיוון דרום? זה כיוון? זה פונה לכיוון צפון?
זה מזרח.
סליחה,
זה פונה לכיוון.
כן, נכון.
זה מזרח.
זה פונה לפארק, נכון?
כן, בדיוק. זה מזרח, אבל מזרח ביום ישן.
מזרח. מזרח, פארק הוא מזרח. מזה הוא מזרח.
אני חושב, תכף נראה, לא נכון.
כן, כן, כן.
כן, כן, זה מזרחה.
הנה, פארק הוא פה. נכון, נו. זה מזרח,
זה פונה מזרח.
אתה מסתכל לפארק, אתה מסתכל לכיוון מזרח.
הפארק הוא ממזרח לאולם בניין.
הפארק הוא ממזרח לאולם.
נכון.
הוא בכיוון צפון כללי.
הנה, תתקל.
לא, לא.
מזרח.
איפה צפון?
למעלה.
איפה זה למעלה?
צפון שם.
לא, לא. כאלה פיש ארבע. כן, צפון אני יודע.
אה, שם, סליחה.
אני יודע לפי הבית ספר, צפון זה כאן.
נכון. יפה.
זה
פארק הוא ממזרח.
זה צפון מזרח, בסדר.
זה צפון מזרח.
כן, כי זה בזווית, זה לא ישר מול הפארק.
אז צפון מזרח, בסדר.
טוב. עוד יש שאלות, אנחנו יש לנו כוונה לעשות איזשהו שיתוף ציבור בזום בבית הזה כדי לא יודעת מתי נוכל לכנס אנשי וכולי, אני לא רוצה להתעכב עם ה... אז אנחנו יש לנו כוונה לעשות איזשהו שיתוף ציבור בזום לפרסם ולראות אם יש איזה הערות או מחשבות או חוכמת המונים של דברים שלא
יש לי שאלה לגבי הרמה הפרוגרמטית, מתוכננים שם ארבעה חדרים של לימוד אישי, נכון?
מוזיקה?
מוזיקה.
ארבעה חדרים של לימוד אישי ושני חדרים גדולים יותר ללהקות.
איך זה מבחינת המערך של שכיום
הולך? זה מספיק.
זה מספיק?
עשינו את זה לפי...
אם רוצים להגדיל את המערך...
התייעצנו על זה, התייעצנו על זה, בוודאי. לקחנו בחשבון גם את הגידול של היישוב. והתייעצנו על זה עם מי שאחראית פה על המוזיקה ועם רינה, שהן כאילו יודעות את הפחות או יותר. גם ראינו מה יש בצורן בנו גם... לא כזה, יותר קטן. אז ארבעה זה מספיק של הסכם.
מבחינת אקוסטיקה זה שהחדרים
האלה... זה עובד שעות שלושת רבעי שעה כל פעם, אז כאילו...
זה שהחדרים האלה צמודים זה לא מהווה בעיה.
זה לא יותר.
כל מקום הם צמודים, כן? כל המקומות הם צמודים.
לא, זה יהיה עם קיר 20.
בכל המקום, איפה שהיינו, ראינו בהרבה מקומות, זה בכל מקום החדרים צמודים, הכל ביחד.
תראה, בין כיתות לימוד רגילות יש
קיר
20, וזה נחשב
מספיק, והרעה
של כיתת לימוד
הוא גדול. יהיה פה גם אקוסטיקה, זה לא...
בעצם מבחינת כניסות, למעט הכניסה הראשית...
יש המון כניסות, לא כולן מסומנות, זה נראה לך. בגלל שזה יושב על הקרקע זה נורא פשוט, זה יש ככה, קודם כל יש את הכניסה הראשית. אחר כך יש פה, יהיה...
כניסה למזנון.
אז תהיה לו דלפק גם החוצה וגם לתוך המבואה. אנחנו לא נכנסנו לכל הפרטים כרגע, זה עוד צריך לעבור עיבוד בכל נושא, אבל בגדול זה מאפשר לך את כל הדברים האלה. מעבר לזה, ממגרש החנה יש אפשרות כניסה ישירה, אתם רואים דלת לכאן, ויש אפשרות דלת לכאן, זה ה... תיאטרון וזה המוזיקה. יש כניסה נוספת
מכון.
מכון, כן.
מוזיקה המהר.
זה המכון, בבדי. ופה יש כניסה נוספת, ופה יש כניסה נוספת כאשר יש אופציה.
זה לא קהל.
המון אפשרויות של כניסות ויציאות אפשרויות.
תסביר את הלוגיקה של הכניסות של המכון והתיאטרון. יש סיבה.
כן, אנחנו רוצים, יכול להיות מצבים ש... נגיד הכל סגור, אבל באים בא קבוצה, נניח ביום שישי, אחרי צהריים, רק למחול. כאלה שלומדים בתיכון, רוצים את זה, אז הם יכולים להיכנס לבחור, לא צריך לפתוח להם את הכל. אותו דבר התיאטרון. רוצה להתאמן בשעות שהכל סגור, אז זה יכול להיכנס מבחוץ. אגב, החדר של המחול שהוא 100 מטר, והחדר של התיאטרון שהוא 100 מטר, זאת אומרת, גם בתיאטרון אפשר יהיה לעשות מחול. אנחנו רוצים לעשות בתיאטרון דו תכליתי, באופן כזה שאם יצריך עוד סטודיו, אז אפשר יהיה לעשות שם... מחול גם.
החללים המשותפים שלתוך המבנה הם חללים שיהיו ממוזגים ו... כן. זאת אומרת, זה מרחבי המתנה נניח למופע או דברים כאלה יוכלו...
לא, זה ממש, זה כמו באודיטוריום, אתה לא יכול לא לעשות מיזוג.
כן.
העניין זה שאודיטוריום שהוא שטוח.
לא יודעת, הוא אולם. אולם מופעים.
זה לא אודיטוריום.
זה אולם מופעים.
לדעתי במקום כמו פרדסיה זה שיקול יותר, זה יותר נכון, אני חושב.
אבל בדיוק.
כן, כי מה, אתה מבין, הופעות ל-300-400 איש, כמה כאלה יש בפרדסיה? זה נורא מעט. ואם אתה עושה את זה כזה,
אז אתה יכול רק את זה לעשות.
רק את זה, בדיוק.
ואתה לא יכול... אתה לא יכול לעשות את
הודעה, אתה לא יכול סתם מסיבה של, אתה יודע, עם שולחנות ואוכל.
או מסיבת ריקודים.
תומר, אל תשכח שבתיכון הולך להיות אודיטוריום בשיפוע.
ואז, כן, אבל עוד פעם, תראו, אנחנו, אני אגיד גם את הרציונל, כי דיברנו על זה, אבל אני אחזור על זה. אמרנו את הדבר הבא, אמרנו, קודם כל בתיכון אמור להיות אודיטוריום משופע.
אבל של כמה מקומות?
של כ-200 מקומות. אין בפרדסיה, אנחנו מכירים את זה מכל הסביבה, הרי בתל מונד יש אודיטוריום, ובכפר יונה יש אודיטוריום, ובקדימה עוד, מה? משופע. שבנו אותם לפני 25 שנה, וזה מה עשו בזה. וכל המקומות האלה הם לא מצליחים למלא אולם, כאילו אנחנו מכירים את זה משיחות עם המנהלי מתנסים שם, גם כשהם עושים הצגות, הרי למה עושים את זה משופע? בעיקר על הצגות, הרי סטנדאפ אתה יכול לראות גם בשטוח, הבן אדם עומד על הבמה, הבמה היא גבוהה, זה לא כמו בפייס פה שהבמה היא נמוכה, זה הכל אילתורי, זה במה שהיא מיועדת למופעי, כמו שאתה בא לאירוע בקונגרס או בבית מלון או משהו כזה. כמו בגן הבנים, נכון. אז אתה רואה את המופע, אין לך בעיה, אז גם אם אתה יושב מאחור, אתה, בן אדם הוא גבוה. אז לכן אמרנו, רמת כמה הצגות, כאילו, כדי לעשות פה 400 מקומות, ושיהיה מלא, ושיהיה אופות, אתה צריך לעשות פה, הם לא מצליחים, שהם כולם יותר גדולים איתנו, ופוטנציאל הגידול שלהם הרבה יותר גדול איתנו, הם מפסידים כסף על כל הצגה כזאת. אז כמה, הצגות מהבימה, מי שרוצה לראות הצגות של הבימה, או של הקאמרי, או של הצגות כאלה, אז עם כל הכבוד, ניסה לנתניה לה... שם יש גם מגוון הרבה יותר גדול לאחד התרבות של נתניה, ויש שם הצגה, הוא עושה להם פעם בכמה זמן יש בכפר יונה וזה. זה מיועד לקהילה. מה זה קהילה? אז אפשר להביא פה סטנדאפיסטים, להקות של 3-4-5 אנשים, 7 אנשים, אבל להקה שאתה יכול לראות אותה, לא מופע, לא הצגה. הצגות קטנות, הצגות לילדים אתה יכול לעשות פה, שזה דבר שהוא מאוד...
הרצאות.
כמובן, אתה מזיז את הכיסאות, אז אתה יכול לעשות פה ריקודים, אתה יכול לעשות פה גם חוג לריקודי עם, אבל אתה יכול לעשות פה גם מסיבות. זה דבר שחסר לנו, יש פה הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אני כל הזמן שואלים אותי, ומבקשים זה, נתנו להם פעם אחרונה לעשות ברימון, זה לא אידיאלי שם, זה אולם ספורט וזה לא... אז זה מקום שהוא יכול להיות חי לפחות, אני יודע מה, 10-12 פעמים בחודש. בו בזמן שמעשה אודיטוריום, אז זה יהיה מקום שחי במקרה הטוב פעמיים בחודש. וגם נניח שיהיה לנו אודיטוריום של 300-400 מקומות, אז מה, נעשה הרצאה כמו שאנחנו עושים היום קפה ואוכל, נמכור 400 כרטיסים? אין שום סיכוי. נמכור 200-250. אז זה משהו שיהיה לו חיים הרבה יותר אינטנסיביים המקום של עצמו, ולא צריך להחזיק איזשהו מקום כזה שהשקעת בו ולהשקיע באודיטוריום, זה הרבה יותר כסף ממה שבאולם כזה. כי זה יש לו סטנדרטים מסוימים, כשאתה מביא הצגות, אתה צריך לצחות הבמה וחדרי הלבשה והתאורה, אבל הכל יצא הרבה סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. והתחזוקה שלו הרבה יותר גבוהה. זו הסיבה שהחלטנו, כאילו חשבנו שזה הדבר הנכון, הוא ללכת בפרדסיה על דבר כזה. והיה לנו אודיטוריום קטן בבית הספר התיכון. אז גם זה לא להצגות. הצגה של אבי מאור הקאמרי, אי אפשר להביא לפה.
לא, אבל הצגות מקומיות והצגות ילדים, אם רוצים שיפוע, אז כן אפשר
לעשות. כן, אפשר לעשות שם, הצגות קטנות. אבל פה זה משהו שצריך להספיק ל...
הריצוף, זה
פרקט? זה כרגע
צער. אני נכנסת לרזולוציה הזאת, אבל...
זה רק בהדמיה, זה בהדמיה.
במקום כזה, אתה... פרקט זה חומר מתאים, יש כל מיני אפשרויות.
הבריף נראה בעיניי פחות מתאים לסוג הזה של ה...
לפנימי.
לפנימי, כן.
מסכים.
זה כאילו הקיר הפנימי...
יש משהו יפה בלהכניס את החוט פנימה, אבל אלה דברים שנגיע אליהם בפירוק.
זה לא בשלב הזה.
כאילו, לעולם תעשייתי אולי ככה יש באמת את התחושה הזאת, אבל אם זה הולך להיות ה...
צריך לבוא, אבל צריך משהו שהוא קצת מחיה את האולם, אתה לא יכול לראות, כמו הקיר השמאלי, זה נורא מת.
תהיה, יצא לך פעם להיות בעיריית באר שבע, כל הפנים שם זה עם בריקים וזה מאוד יפה. אבל זה, שוב, זה גם כל אחד והאבות שלו.
כן.
אני אישי באופן, אני מאוד אוהב בריקים, אני חושב שברימון דרך אגב, אפשר לראות את זה במרחבי פטיו בין המרחבים של החטיבה הצעירה, וזה... לדעתי זה מאוד יפה.
אני אומר, ספציפית, כשאתה בתוך האולם, זה
היה... אולי צבע אחר.
יכול להיות שאתה יכול לעשות איזה משחק עם צבעים.
אוקיי. טוב, אנחנו נתקדם.
אוקיי.
טוב, תודה רבה, גידי.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
במהרה בימינו.
טוב, אנחנו נעבור ברשותכם לתקוני ראש המועצה, ופה גם אני...
רגע, תאריך צפי להשלמה?
תראה, אנחנו רצינו, אני לא יודע אם נעמוד בזה עכשיו אחרי הקורונה.
בוא נדבר על הצפי להתחלה, לא
הצפי. נכון, לא, הכוונה שלנו הייתה עד סוף שנת 2020 לשים אבן פינה. זאת אומרת, אבן פינה אתה מתחיל לבנות. אני לא יודע אם נעמוד בזה נכון לעכשיו, כי איבדנו פה חודשיים. מקסימום. צריך תוכנית מפורט, תכנון מפורט. ויותר בנייה, כן, קשה יותר.
מה? הוועדה עובדת רגיל?
הוועדה עכשיו חוזרת לעבוד רגיל. היא עבדה כל התקופה הזאת, עבדה, אבל עבדה מרחוק, כאילו, לא יותר מעשרה עובדים היו כל זמן נתון. לא קיבלו קהל, אלא רק במעטפות ודברים כאילו שם ושם בזה. אבל עכשיו היא חוזרת לעבוד, כאילו, אני חושב שאפילו חזרה כבר. נדמה לי שמיום ראשון. היא חזרה לעבוד. לא, הוא לא יודע. לא, היא גם עבדה בתקופה של הקורונה, הם עשו התקדמות, אפילו לא ידעה לנו ישיבה בזום לפני, שתי ישיבות בזום שם.
מה זה? זום? מה זה מחלקה?
אוי ואבוי.
טוב, אני רוצה לעבור לתקוני ראש המועצה, וברשותכם בסעיף הזה אנחנו נדבר על הקורונה. יש הרבה מה להגיד על מה שעשינו, חלק גדול אתם קיבלתם גם בדיווחים, וחלק אני אגיד עכשיו, וחלק גם הגזבר, וכל מה שקשור להיבטים הכספיים, אני רוצה שהוא יעדכן. אז טוב, כמו שאתם זוכרים, אנחנו באמצע מרץ התחיל הסיפור, הדממנו את כל המועצה, הוצאנו עובדים בעצם יצאו לחופשה, המשכנו לעבוד פה בלי קבלת קהל, במינון קטד מאוד, המשכנו לתת את כל השירותים. לשמחתי, לאורך כל התקופה הזאת, למעט ההתחלה, בהתחלה היה פה חולה אחד לפרדסיה שהגיע משדה התעופה, ישב בבית, הרגיש לא טוב, ואז ישר הושפז בבית חולים, ובעצם הוא לא היה פה במגע עם אף אחד. אחרי שבועיים שלושה הוא החלים, ועוד איזו תקופה הוא היה בבידוד, וחזר. חוץ ממנו לא היה פה אף חולה לכל אורך התקופה, וזה הרבה מאוד בזכות התושבים ששמרו ככל האפשר, ואני שמח על זה מאוד. זה בהחלט נקודת אור. כמובן, הייתה פה פעילות מאוד גדולה גם של פיקוד העורף, מחלקת הרווחה עבדה מאוד קשה פה, עם הרבה מאוד מתנדבים בכל ההיבטים, גם חלוקת מזון, גם קשר עם קשישים, גם לא רק קשישים, כל מי שהיה צריך. לפעמים אנשים, ההגדרה קשיש היא קצת מורכבת, יש פה גם אנשים שהם יותר צעירים שחשו, הרגישו שהם קשישים, הם צריכים עזרה, אז נתנו להם עזרות. כמובן משפחות מורכבות, שבתקופה הזאת היה מאוד קשה. בקיצור, מחלקת הרווחה עבדה פה מאוד קשה בתקופה הזאת וגם הפעילה הרבה מאוד מתנדבים. המשכנו לתת כל השירותים החיוניים ככל האפשר, בתנאים לא פשוטים, נהגי מסעיות של זבל וגושית וזה בבידוד, אז חסרים נהגים, עובדים שעובדים פה בדרך כלל לא יכלו לצאת מהמקומות שהם גרים בהם, אז צריכים להביא עובדים מחליפים, אבל בסך הכל, בגדול, עמדנו במשימה, פה ושם תקלות קטנות, אבל הכל חזר לקדמותו. חזרנו לקבל קהל למעשה ביום...
בשבוע
שעבר. בשבוע ביום חמישי? ביום חמישי חזרנו לקבל קהל. אימצנו את כללי התו הסגול במועצה. כל מי שנכנס, נבדק בכניסה, בודקים לו חום, חייב לבוא עם מסכה, מחיצות בדלפקים של קבלת קהל. ולמעשה כל העובדים של המטה חזרו לעבודה, כמעט כל העובדים, לא כולם, יש כאלה שבחלט עדיין, אבל מי שרצה חזר לעבודה, יש כאלה שיש להם בעיות, ילדים.
חלט.
כן, חלט. הוצאנו לחלט, אנחנו, המועצה, אולי זה ייתן איזה סקירה קצת יותר מפורטת תכף על מה עשינו וכולי. ביטלנו את כל האירועים, כמו שאתם יודעים, כל האירועים מ-15 במרץ לא התקיימו, אנחנו לא יודעים מתי אפשר להתקיים אירועים פה. בהחלט יכול להיות בעקבות הדברים של זה ויתר פסקור גם שאנחנו נצטרך להתקן תקציב המועצה, איפשהו בספטמבר, שידע גם איפה אנחנו עומדים, כל מיני סיבות, כל מה שצריך. התקדמנו בתקופה הזאת בסדרה של דברים, לא פשוט, כי לא בכל התחומים יש עובדים, לא כל הקבלנים יש עובדים, אבל גינת הרותם, אמנם לא סיימנו, אבל אנחנו 90% סיימנו, הגינה שם שלפני הפארק. שלב ב' ברימון קיבלנו משרד החינוך אישור תקציבי להמשיך את שלב ב' בבית ספר רימון. זה עוד 6 כיתות ועוד שני חדרי מעבדות וכל מה שקשור מסביב לדבר הזה, ואני מקווה שבקרוב נתחיל לבנות. הקבלן שעבד איתנו, עשה את שלב א', כנראה לא מעוניין לעשות את שלב ב', ואני יוצא למכרז בקרוב עם, שכבר יצאנו, אני לא יודע, אנחנו עוד לא יצאנו, אבל אנחנו בדרך ליציאה למכרז עם החברה למשק וכלכלה, וזה מבנה שצריך להיות מוכן לספטמבר 21, לא לספטמבר, לא לשנה הקרובה, לספטמבר 21. באולם הספורט שאנחנו בונים, העבודה הרבה יותר איטית, דרך אגב, בני, אני לא ראיתי בימים האחרונים ממש שאין שם פעילות.
עובדים על התיח.
כן, לא חשוב, אבל העבודה הרבה יותר איטית. זהו, אז אלה הדברים. אז בוא תתן סקירה על ה...
טוב, אנחנו הודמנו ב-15 למרץ בגדול. האירוע האחרון של המועצה נערך ב-14 במרץ, אני מתי שבא בסטודיו עם הבנות של הבניות.
גם באילוצים גדולים.
הדמה מוחלטת, ונכנסנו לנוהל מלחמה, למצב קרוב. כשבעצם הבנו מיד שחלק מהכנסות המועצה נעלמות לנו, ואנחנו צריכים להתאים את רמת ההוצאות למה שאפשר. בדרך כלל בעסקים, בשוק הרגיל, ברגע שיש מצב כזה, הם מוצאים את כל העובדים לחל"ת, מקטינים הוצאות. בגלל שהמועצה היא רשות מקומית, חלו עליה כללים פחות או יותר בשינויים מסוימים של עובדי מדינה, והרעיון הוא שהממשלה לא רוצה לשלם דמי אבטלה לעובדים שלנו, אז לא יכולים להוציא אותם לחל"ת. גם בהסכמים כמו הסתדרות, בזמן האוצר אנחנו לא הוצאנו את העובדים לחל"ת. את העובדים ישבו בבית.
למה
בעצם?
כאילו איך המדינה יכולה להגיד למעסיק לא...
דרך ההסתדרות יש הסכם קיבוצי מיוחד שאוסר למעסיק להוציא עובדים לחל"ת.
לא, ברמה הארצית זה לא מועצת פרדסיה.
אישרו לנו להוציא לחל"ת עובדים שעתיים, אבל זה באמת לא משמעותי. זאת אומרת, העובדים ישבו בבית, בעיקרון מחשבון ימי החופשה שלהם, וגם עובדים שנכנסו ליתרה שלילית, אז אין יתרה שלילית. מה יקרה בהמשך עם זה, אנחנו עוד נראה. זאת אומרת, תזרים המזומנים של המועצה, של תשלום משכורות, הדבר הכי חשוב, ממשיך לזרום, ואין הכנסות. זה מצב די מזעזע.
על איזה הכנסות פתר?
מה?
פתר את איזה הכנסות פתר?
דרך איפה אני מדבר על הכנסות, אז זה אחד. אז קודם כל יש לנו, כשאנחנו צריכים לסווג את העובדים לקבוצות, יש לנו פה מערכת מאוד מורכבת של ניהול משאבי אנוש בכוח אדם ולתת לכל עובד.
והוראות שמשתנות כל יומיים.
ויש לנו גם רגולטור שאומר לנו כמה עובדים רשאים להיות במועצה. זאת אומרת, הגבילו את זה ל-30% מכוח העבודה בלבד. העובדים האלה חל על עמדים מסוים, עובדים אחרים חל על עמדים אחר, מבחינת כל התנהלות. ואנחנו, אסור לנו גם לחרוק, אנחנו חויבנו בדיווח שמי, מי עובדים שהם עובדים חילוניים, מי עובדים שלא עובדים חילוניים וכן הלאה. זה בהיבט של כוח אדם. בהיבט השני, אנחנו התחלנו במערכת מאוד מורכבת של עצירת התקשרויות וביטול הזמנות. למשל, כל מדריכי החוגים שלנו, כל מיני פרילנסרים למיניה שעובדים במערכת, כל ההזמנות שהוצאנו ליום העצמאות, כבר יצאו. סכומים מאוד גדולים, הדברה...
איזה עוד משהו מהדברים האלה?
מה?
נוצרנו איזה נזק של כסף שכבר שילמנו על משהו שלא קיבלנו?
כמעט ולא. אם כן, אז באמת בסכומים מאוד קטנים שהם חסרי משמעות. אם למשל עשינו הקלטות ליום עצמאות, אז אנחנו נשתמש בהם בעתיד. משהו ברמה של אלפים בודדים של שקלים. לא משהו
מעבר. כלומר, לא היו מקדמות, לא היו מקדמות.
אנחנו באופן עקרוני, לא משתמשים מקדמות לאף אחד, זה כלל ברזל. מקומות שספקים מתעקשים על מקדמות, אז הם נותנים לנו עובדות מרכזיות כנראה. אין מקדמות.
ההקלטות של יובלים?
כן, הקלטות של יובלים.
נשאר...
בסדר, נעשה בהם שימוש בעיה. אז זה בהיבט הזה. עכשיו, מה נשברנו בהכנסות?
לא דיברת על ההצעות.
תכף נגיע.
רגע, נגיע.
זה דבר חשוב, זה חוסק לנו כסף. אז קודם כל לגבי ההכנסות. נתחיל עם שירותים שהמועצה נותנת בשני תחומים עיקריים, צהרונים וחוגים. והכנסות שהיקפם הוא למעלה מ-4 מיליון שקלים בשנה, אפילו יותר. זה הכנסות שהתפוגגו בשנייה. ב-15 במרץ אנחנו מצאנו את הגבייה, ומאותו רגע חסרו לנו מאות אלפי שקלים בחודש בשני המרכיבים האלה.
אבל לכאורה זה משק סבור, אז אם אין לך את
ההוצאה. יש לך את ההוצאה, הוא הרגע אמר שהוא לא יכול להוציא את ההוצאה.
צהרונים, צהרונים אני לא מקבל את הכסף, אבל עובדות אני צריך לשלם להם מסכור.
70% מההוצאה צהרונים, 60% מההוצאה צהרונים, זכר עבודה.
עובדות קבועות?
חוגים, באמת, עצרנו, כל ההתקשרויות הם פרילנסרים, אז עצרנו את כולם, אבל שוב, יש לנו תקורות שאנחנו ממשיכים לממן אותן.
יש עובדים שמנהלים, נגיד רינה, חלק מהמשכורות שלה הוא על החוגים. דוד אבא בבית, חלק מהמשכורות שלו על החוגים.
אנחנו ממשיכים לממן את ההוצאות הקבועות, שזה בערך 30%. אז פה לבד חסר לנו 150,000 שקל בחודש. אחרי שצמצמנו את כל ההוצאות, ביטלנו התקשרויות, עשינו מה שניתן, זה נזק של 150,000 שקל בחודש. כל מה שאני אומר לכם ברמה שנתית, מכפילים בכמעט 12. דבר נוסף שיש לנו זה עם הקאנטרים. הקאנטרים שלהם לנו מסביבות 75-80 אלף שקל בחודש, וזה כרגע נעצר. הקאנטרי במצב מאוד קשה, זאת אומרת, לא רק זה שיהיה לנו בכלל הכנסות, אנחנו גם לא יודעים מה יהיה שנת המנוי.
זה בדיוק נפל על תקופת החידושים.
הרישום המרכזי למנוי לשנה הבאה זה מרץ, באפריל. אין מנויים חדשים, גם יש חלק קטן שעשו מנויים. עוד מנויים מבוגרים בעיקר לא יחדשו את המנוי, ואלה שכבר חידשו את הכסף חזרה, כי הם בקבוצת סיכון הם חוששים. החדר כושר התחיל לפעול בתפוסה חלקית, כי בגלל ההגבלות התו הסגול הם לא יכולים להכניס אותו בצפיפות, אז הם מכניסים אותו במגבלת קיבולת, אז הם לא כל המנויים שרוצים, כי הם לא באו. הבריכה כרגע נפתחה, היא לא נפתחה לציבור, היא רק לאימונים של קבוצות שחייה, ספורט, מה שנקרא, משהו כזה. אז כרגע יש בעיה גדולה מאוד עם הקאנטרי, והנזק הוא 75,000 שקל בחודש. זה נושא נוסף. נזק שלישי שאנחנו הבאנו בחשבון זה אכלוס של דירות. בדיוק תפס את הפרויקט של מחיר למשתכן, הם קיבלו את המפתחות בינואר-פברואר. הרבה מאוד מאלה שקיבלו את המפתחות עשו שיפוצים בדירה, הכניסו מזגנים, החליפו פה, החליפו שם. בדיוק כל הדירות יצאו לשוק,
רגע, בהיבט של השכרה, מי שבא לגור, בא לגור. כאלה שרצו להזכיר, לא התכוונו לגור.
לא כל מי שבא לגור נכנס, כי אנחנו מקבלים כל המודעות של אנשים שאנחנו רואים, אנחנו מעכבים את הכניסה שלנו. אבל יש לנו דירות שהן מיועדות להשכרה. יש כרגע 110 דירות ריקות.
איך זה משליך על
ההכנסה?
קחנו את זה בחשבון בארנונה. קחנו את זה בחשבון.
דחייה
שלנו.
זה לא דחייה, זה אובדן.
לא,
אתה תחיל לכלום, כן, זה 65,000 שקל בחודש. אם אני חבר רק את המרכיבים האלה, אני מגיע ל-300,000 שקל בחודש, זה ברמה שנתית, 3.5 מיליון שקל שחסר. עכשיו, חסכנו גם, למשל, בתחום של, אגב, יש גם דברים שאנחנו לא יודעים מה יקרה, על הקטנות קיץ, לא יודעים מה הייתה, מרכיב פעולות מאוד חשוב, כדוגמה. מה חסכנו? הדבר הגדול שחסכנו זה עשרות תלמידים. עשרות תלמידים זה 100,000 שקל בחודש נטו. אבל המרכיב הזה של החיסכון, הוא מרכיב שנפסק כבר, כי חזרנו את ההסעות בנושא של חינוך מיוחד. זה לא הסעות הרגילות של פעם. אם היה לי רכב עם שני ילדים, שלושה ילדים, אי אפשר, אסור לפי הוראות. אני צריך
או להגדיל רכב לטרנזיט,
או לקחת מונית נוספת, אני מכפיל את ההוצאות. עכשיו, אנחנו נקבל איזה שיפוי ממשרד החינוך, סכום יותר נמוך.
שיפוי חלקי.
חלקי. אז גם אם חסכתי כסף בהיבט הזה, החיסכון הזה הולך ומתפוגג. הסעות לתיכון דרור, כרגע נותר אוטובוס של 50 נוסעים רק 20. אם בית הספר יעבור ללימודים מלאים,
אם אנחנו נתחיל, כמו שהם רוצים, ביום ראשון, שהחטיבות ביניים חוזרות ללמוד, אז
אין לנו איך להסיע אותם.
אז אנחנו מפסידים כסף.
אלא אם כן, גם אין לנו עוד אוטובוס, זאת אומרת, בכל מקרה צריכים לעשות שתי נגלות, אם הם עושים הקיימים, כי אין אוטובוס.
זאת פתרון שילמדו יום כן, יום לא. אז איך הם יעשו את זה?
עכשיו, גם אם, מה? איך הם יעשו? אנחנו לא יודעים?
כרגע המועצות האזוריות הציעו הודעה שהם
מתנגדות. כולם? לא, גם רשויות המקומיות, כולם ביחד.
עכשיו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים כרגע פתרון בנושא של הופעות.
אבל ממילא אין מספיק כיתות בשביל כמות הקפסולות.
לא משנה, העניין, מה שרוצים להגיד, העניין של ההסעות שכאילו עד לפני שבועיים היה חיסכון מלא, למרות שהיה גם פסח באמצע ולא מסיעים, היה חיסכון מלא, זה מתחיל להתקזז, החיסכון כבר לא מלא, הוא מתחיל להיות רק חלקי.
נושא נוסף שחסכנו בו זה כל היבט של ניקיון מוסדות חינוך, הוא מוקד משמעותי של 40,000 שקל בחודש, ואותו חסכנו, אבל זה נפסק גם.
זה גמר.
אבל מה זה, זה
עובדי קבלן? כן, עובדי קבלן. יש עוד ויכוח, דווקא עם הקבלן הזה יש ויכוח, כי לגבי ההודעה המוקדמת, זה קבלן.
זה בבית הזה. לא, אבל הוא הוציא את העובדים שלו לחל"ת בטח.
יש הסכם, הוא
לא... יש הסכם שהוא טועה, לא משנה.
נעזוב את זה עכשיו, בואו ניכנס לאנסים. ואירועי עצמאות חסכנו 200 ו... הוצאנו חלק על דגלול, חסכנו 200 ומשהו אלף שקל. אנחנו
כרגע... לא, בתוך הסכום.
חלק מהסכום הזה.
שאת רואה ב-270,000 שקל. דגלול זה יפים, עשינו דגלול, עשינו את הרכבים, לא שזה עלה הרבה כסף, אבל באמת חסכנו, היו רשויות שעשו בלי עין הרע בעשרות אם לא מאות אלפים שקל דברים. אנחנו אמרנו לא, עושים באלפים בודדים.
עכשיו, אנחנו חסכנו...
מעדת מוזיקה זה היה...
חסכנו בהתקשרויות עם כל מיני מקשר אותי. יועץ משפטי, הורדנו לו 10%. למה ככה? חברת גבייה, יש פה עובדת שלהם.
הוא הסכים היועץ המשפטי שלך, זה שאתה חביליה?
כן, הוא לא צריך לתרום. הרואה חשבון שלנו שנותן את השירותי הזה, הורדנו לו 10%. יש לנו פה חברת גבייה שיש לה עובדת, אתם מכירים את מורן? אתה אפשר מוציא לחל"ת, כי היא עובדת. יוצאנו לה לחל"ת, אנחנו חוסרים את הכסף לדרך חברת גבייה. אנחנו עושים מה שאפשר, שגם זה מתפוגג, כי חוזר לי יום ראשון לעבודה, כי אנחנו מערכים לפתיחת פעילות חוגים. חוץ מזה
שאתה חייב לגבות, אתה לא במצב טוב חוגים, לא?
אני לא יכול לגבות חוגים.
לא, לא.
רגע, לא יודעת.
היא עושה
גבייה
רק
של חוגים. רגע, ששון, ששון כרגע הפעלנו אותו, מסעות חינוך מיוחד, אני חייב לומר לכם, אחד הקבלנים הראשיים שלנו, חברת
שרונית.
שרונית מתל מונד.
סגרת העסק.
היא נותנת לנו המון קווים בחינוך מיוחד.
שהרבה, 75% מהקווים בחינוך המיוחד, זה מסעות קווים, זה אצלה דרכה.
אנחנו ניצרנו לפני שבועיים במשוקת שבורה. צריך להסיע לכפר יונה, צריך להסיע לכפר מלאר, צריך להסיע לגבעת שמואל. התחלנו לקושש. מה? הבעיה לא נפתרה, אבל התחלנו לאט לאט לקושש, בלי מכרזים. רק מי שיכול, מי שרוצה, כי אין.
גם לא כל מונית יכולה להסיע, זה לא...
צריך להיות ביטוחים מתאימים, בקיצור, כל האופרציה הזאת, אז אנחנו ברגע עם התקשרויות אד-הוק, עם אנשים, עם נהגי מוניות ודברים כאלה, כדי לבצע הסעות, לפתור בעיות.
איזה ששון יפה? זה ששון יפת? או ששון מהגבייה או שם? מתכוון לששון מהגבייה.
מה איתו?
שום קומה, שאלתי, אמרת שעובדי...
לא, אבל הם עובדים, אז...
לא, סבור עובדים של... מה עובדים?
נונה, מה?
בלי זה, בלעדת, אין גבייה.
לא, אתה הזכרת את מורן,
מורן, יש לה התמחות בנושא חוגים, שיכולנו לרשות לעצמנו, לעזור אותה.
גם דינה היא עובדת כמה.
כן, אבל שני העובדים.
בנהלת חשבונות זה לא קולה, אבל זה לאנשים שאתה צריך...
יש לנו גם עוד עובדת, עוד חצי משרה שנכנסה לגבייה, בגלל הגידול באוכלוסייה ובעבודה, גם היא יצאה לי. כל זה אנחנו מתחשבנו חברת הגבייה. עכשיו יש לנו, אנחנו צריכים לצריך לקבל החלטה, עכשיו חסר לנו בין 100-150 אלף שקל בחודש. אנחנו כבר בחודשיים שלוש לפנים, ברור שאנחנו נכנס לגירעון.
לא, אתה גם לא דיברת, יש עוד איום משמעותי.
אנחנו תכף נגיע לארנון. יש לנו, נכנס לגירעון של יכול יותר מיליון שקל. עכשיו, בנושא של ארנונה, יש לנו...
לפי צפי שזה ימשיך עוד כמה חודשים?
כן, כרגע אנחנו לא רואים, הצהרונים חזרו עכשיו, אבל זה בצורה...
יחזרו. הצהרונים והחוגים יחזרו, יחזרו חלקי. אתה חוזר חלקי, אתה מפסיד כסף. אנחנו בנויים, אנחנו לא נרוויחים עליהם ומממנים דרכם חלק מהתקורה, אבל ברגע שהם יורדים, אנחנו מפסידים כסף. אין מצב שלא נפתח צהרונים. אנחנו הורים רוצים לצאת לעבודה, לא ניתן להם את הצהרונים לחודשיים הקרובים, אנחנו חייבים לעשות את זה. אז זה לא פשוט.
עכשיו, עד שככה, הצהרונים עובדים בחצי, בשלנו חצי, הוא לא מגנים וחצי מצוות הוא מלא. אנחנו מדברים על שיפוי מסוים מהמדינה, אנחנו לא ברור לזה מצווה שיהיה. עכשיו, בארנונה, אני רוצה לדבר על שני דברים, יש לנו ארנונת עסקים וארנונת מגורים. ארנונת עסקים, המדינה נתנה איזשהו פתרון, שהעסקים שהיו סגורים, אם זה ככה, קיבלו פתור מארנונה לשלושה חודשים, אנחנו נותנים פתור הזה לצורה אוטומטית. זה לא כולל סופרמרקטים, בנקים,
קופות חולים, המדינה הגדירה בחוק מי זה לא כולל.
אנחנו מקבלים על זה שיפוי מהאוצר, זה אחד.
מלא?
די מלא.
פחות או יותר, זה לא קריטי.
זה לא משהו ש... הבעיה שמתחילה, תתחיל להתבצר, זה נושא של ארנונת מגורים. משפחות שיכנסו או תיכנס לרגשיים, אנחנו מתחילים לראות ניצנים של פניות בנושא הזה. איבדו את המשכורת, איבדו אותו פה, איבדו אותו שם.
עצמאים שאיבדו את זה שלהם, זה שדוג עצמאים שאותו בין איזה
פרוסדה. שיתות בהכנסות. אנחנו עוד לא יודעים מה ההיקף של זה.
שבע, שתיים, שבע, אחת, שיתות בהכנסות.
עכשיו, אם יהיה היקף משמעותי של הדבר הזה, אנחנו צריך להגדיר קריטריונים. לא נוכל לעבור לוועדת הנחות ונצטרך הנחות ככה. יש פה בעיה של אי שוויוניות, וצריך להגדיר קריטריונים לעבודת הוועדה. מאיזה פגיעה מתחלק איזשהו מדרג. זה לא יבטא זה.
אפשר לזה? יהיה משהו ארצי בהקשר,
אבל לא יהיה. לא יהיה.
אבל זה אפשר לעשות אלמנט של פריסה ולא של הנחה, כי זה לא מצב פרמננטי. יכול להיות שעוד חודש, עוד חודשיים כן יצאו
לעבוד. לכן הרעיון אומר, אנחנו לא רוצים שאנשים יגישו בקשות להנחות עכשיו.
כן.
כרגע אנחנו לא, לא אמרת, אנחנו כרגע לא אוכפים. זאת אומרת, אם מישהו אין לו כסף והוא לא משלם, אני אשאר לו חוב.
אבל
עוד
לא מטפלים.
עוד לא, כן, לא מטפלים.
אנחנו רוצים שה...
לא נכנסים לו לחשבון.
תגיע לחלק היותר מתקדם של השנה, שכבר נראה אם המצב פרמננטי, המצב זמני.
כמו שהם יצרו לעבודה, אבל...
בדיוק, ואז הפגיעה היא מאוד
רצונות.
הנחות,
זה
משרד הפנים קובע אותם, לא אתה, לא? לא, יש לנו ועדת הנחות, שסוברים את התבחינים. ומה עם התבחינים? בחלק הזה כל מי שמוכיח שיש פגיעה משמעותית במצבו החומרי, שהביא לה הרבה בלתי צפויה, נקל להנחה, לפי שיקול דעת הוועדה, בין 0 ל-70 אחוז.
מי בוועדה הזאת?
ועדת הנחות, ארנונה.
יש ועדה.
לא,
לא. מי שחבר בוועדה זה זאב, רונית מהרווחה והיועץ המשפטי, תומר נלי ושרון חביב.
עכשיו, זה מה שהסברתי, שאם עד היום לבקשה הזאת דנה במקסימום 10 בקשות לשנה, 10 משפחות.
לא, פחות.
מקסימום, אמרתי, במצב קשה. אז זה כבר לא כל כך... אם יהיה מסה של עשרות בקשות, אז ברור שהוועדה תצטרך לדון בצורה, כאילו לעבוד בצורה יותר מסודרת.
אנשים גם צריכים להוכיח את זה, זה לא... מי שמשכורת,
דירות ש... ועדת הנחות ארנונה?
כן.
את בונה את הקייס?
ואין בה תבחינים?
יש תבחינים
של משרד הפנים?
לא בחור. מי זכאי להנחה? אמרתי, על שני...
יש הנחות מובנות.
יש הנחות מובנות אוטומטיות.
נכון.
לא לוועדה. נכון. שיקול דעת גזבר.
משרדי
הכנסה.
בכל המקרים, במקרים הכי...
יש
חוק מובנות. לא, סליחה. אנחנו יושבים פה בהנחות רווחה, מקבלים, לא, שנייה, מקבלים פירוט, איך, למה, נכון? מחזירים את הטפסים ליהודית. יש פה ועדת הנחות ארנונה של 10 משפחות בשנה.
לא, לא, לא עשר.
לא יודעת, 5 משפחות בשנה, שאתם בוועדה הזאת מחליטים עליה, ואין על זה דיווח? לא יודעת.
בוודאי שיש דיווח.
איפה יש דיווח?
זה לא מובא להחלטת מועצה לפי חוק.
לא מובא להחלטת מועצה.
אבל ראשי, יש הרוב בוועדה הזו, רוב מקצועי, הוא לא רוב פוליטי, שלושה.
כן, אבל אם אתה אין תבחינים, אז זה לא בדיוק...
לא הבנת אותי. יש תבחינים. תבחינים הם תבחינים כלליים. מי שיכול לקבל הנחה בוועדה הזו, זו אוכלוסייה מאוד מוגדרת. או שיש לה מצב רפואי אקוטי שגרם לה להוצאות גבוהות במיוחד, זה אחד, וצריכה להוכיח את זה, או שנגרמה פגיעה משמעותית בלתי צפויה במצבם החומרי. אלה שני הקריטריונים.
שיטות רגל...
כל בקשה עוברת חוות דעת של מנהל מחלקת רווחה, נבחנת על ידי היועץ המשפטי של המועצה, ויש פרוטוקול. הפרוטוקולים אגב פתוחים לעיון חברי המועצה, כל חברי המועצה שרוצה לעיין בפרוטוקול, מזמן.
לא, זה סודי, זה ש...
לא, שמות.
לא, לא, פרוטוקולים שמות. פרוטוקולים שמות. מה? פרוטוקולים שמות, בוודאי. אבל זה
לא...
לא מגיע לדיון, הוא לא צריך אישור מיד.
זה הכל לפי החוק. זה חוק לרשויות המקומיות, ולפי זה זה עובד, זה לא...
אבל כל חבר מועצה שרוצה לראות מי ומה, זכותו
מי, למה וכמה.
לקבל את החומר, לעיין בו, מישהו...
לא משנה, הוועדה הזאת השנה כנראית יותר פעילה משנים קודמות, ותצטרך לקבוע גם קריטריונים יותר מדויקים, כי אי אפשר שכל אחד שבא ויגיד, אני פיתרו אותי, יקבל פה 70% הנחה. זה גם ההנחה היא מוגבלת בזמן, זה יהיה הנחה לתקופה מסוימת, זה לא לכל החיים, אבל בהחלט יהיו פה...
זה בדרך כלל שההנחה היא נקודתית.
לא, אני יודע, זה כל שם. נכון, נכון, אבל השנה קל וחומר. בן אדם ידע שזה... שנה הבאה הוא צריך לוחש, עדיין הוא מפוטר.
מי יש שמות הוועדה?
טוב. בסדר, אז
זה
עוד משהו שבעניינים הכספיים, אנחנו יכול סביר להניח של... ספטמבר או אוקטובר נצטרך להתקן תקציב ולראות איפה עומדים ולראות מה קורה. לא, אני לא, כאילו, הגזבר יצר אווירת נחיים של נחי ונאי, אבל סך הכל יש, כשנגיע לדוח הכספי...
כל שקל שלא נכנס ושל יוצא,
כשנגיע לדוח הכספי של שנה שעברה, של 2019...
איפה הגזבר יצר אווירת נחיים?
דיברת ככה לאט ובשקט, כן. לא, אני אומר, יחד עם זה, לזכותו של הגזבר יאמר, שאצלנו במועצה תמיד אנחנו שומרים, כמו שלימדו אותנו כשהיינו ילדים, גרוש לבן ליום שחור. ושנה שעברה סברנו מספיק בשביל שנוכל לחסות את זה, למרות שלא ידענו שתהיה קורונה.
עוד נקודה אחת,
זאב.
מה?
זאב, זאב.
שומעים הוא צודק.
באמת של ימי החופשה של העובדים. במאזן השנתי בעצם מקבלים את זה בחזרה בסוף השנה. כשאתה בודק את יתרות החופשה, ואם הם צמחו בצורה דרמטית, זה בעצם במאזן
הוא נותן לך. לא ברשות מקומית.
לא?
לא
מתייחסים לזה?
לא.
באמת? זה לא נכון לא להתייחס לזה. יש ירידה מאוד גדולה בהתחייבות.
את לא יודעת חשבונות זה נכון. אין לנו גם, אין לנו התייחסות לערך של ימי החופשה. וגם אין לנו התייחסות לשווי האקטואלי של הפנסיה התקציבית.
הבנתי. זאת אומרת, זה לא כמו חברות.
זה לא כמו חברות.
בחברות צריך חיסכון ענק.
ברור.
לעובדי המועצה התאפשר לצבור ימי חופשה בשנה
ה-55. 55.
מי שעובר את ה-55 היום, נמחק.
עכשיו לא לאף אחד כזאת.
רוב עובדי המועצה מתאפשר. אבל בשיחות בינינו, אני לא לבנק אותו, לא יכולים לנסוע לחול.
מגיעים לזה דבקלות בתור עובד לדין.
טוב, בואו, אז סיימנו אותי, אם יש שאלות על עניין הקורונה, אם לא, אז עדכון אחרון גם אני, שקשור לשלב עדכוני ראש המועצה. אני לא יודע אם שמתם לב או ראיתם, אבל בבית תעלמין נעשו עבודות גדולות שם של הרחבת מספר הקברים ו... עבודות תשתית ופיתוח מאוד גדולות, גם סיימנו שם את כל החומה מסביב, והגיעה לה בקשה משבוע שמוצא הדתית, מיוסט, הייתה פה גם איזה דיון קטן על זה, עם יועצים חיצוניים, בנושא קריטריונים לקבורה, כי הוא צריך להמשיך ולפתח את בית העלמין, למעשה המקור הכספי לפיתוח בתי העלמין בישראל, זה מכירת קברים בסכום יותר גבוה וכולי. אז יש איזה, אנחנו צריכים, רוצה להביא, שנביא זה היום, אבל לא ראית, מצאתי נכון, היו דברים יותר חשובים, זה גם לא דחוף עד כדי כך, אבל באחת הישיבות הקרובות אנחנו נביא את הנושא לדיון, נביא גם כמובן את מיוס, את הרב, יש יועץ מקצועי שמומחה בתחום הזה, ואנחנו נצטרך לקבל החלטות לגבי קריטריונים, כי כל הקברים החדשים זה קברים, כבר קברים של אחד על השני, כאילו דו.
בנושא
הבא,
כדי לשחרר את
גידרון, בוא
נדון
בדבר
של
שיפוצים
קיץ,
אני חושב שחרר אותו. טוב. יש לו יום נישואים היום. מזל טוב. מזל טוב. טוב, אז בואו, אוקיי, עד כאן סיימנו את זה, אני, התבר של, נעבור לתבר של שיפוצי קיץ, אם יש למישהו שאלות, זה, יש פה שני תברים, נכון? כן, אחד עוסק בשיפוצי קיץ עצמם, והשני עוסק בהצטיידות למוסדות חינוך. בסך הכל התבר הוא לא כל כך גדול, 790 אלף שקל לשני הדברים, זה לא כך הרבה. צריך לזכור שיש לנו פה בית ספר שיש בו כיתות חדשות ברימון בשנה הבאה, לפחות שתי כיתות חדשות. יש גן חדש, לפחות אחד, אני מקווה שלא לא נצטרף תוך שני, כי זה המשמעות שזה זה לא מופיע פה. צריך להביא תקציב מיוחד. כדי לשפץ את אחד הגנים שיש לנו פה, כרגע אנחנו גבולים, אבל אלה הדברים, אין דברים גדולים שם, אין דברים מיוחדים, בסך הכל זה דברים בסיסיים, ברובם, אל תשכחו שבתפוז עשינו הרבה מאוד עבודה בשנים האחרונות, וכמעט הבאנו אותו למצב, לא מלא, אבל די חדש, חידש אותו, הוא סך הכל בית ספר של 25 שנה, רימון הוא בית ספר חדש, אז גם ככה אין הרבה, ברימון זה בעיקר הצטיידות, כי נכנסות כיתות חדשות, מחשבים נוספים וכדומה, את כל מה שצריך בהקשר הזה. זה התבר של שיבוצי קיץ, אנחנו פשוט רוצים לעשות את זה היום כדי שנוכל להתחיל לעבוד, אני נתן לנו בקיץ זמן, לא יודע, כי גם ילמדו, אבל לפחות נוכל לצאת לדרך. אז אם יש איזה שאלות לגידון בהקשר הזה, ואולי, אז אני אענה. אוקיי, אז מי בעד התבר? עבר פה אחד, נתקדם.
ביי. עשית
אחד, שתיים. ביי. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו סעיף 3, הצגת דוח הכספי של המועצה.
טוב, אנחנו כרגע דנים בדוח הכספי של המועצה
עכשיו שאני חמיד. מה? לא, אין לי יש לו הרבה. הוא באמת יש לו ניסוי, יש לו כעסה שהוא...
מה עם הדוח של 2019
בכלל
אותו?
זה זה.
אה, זה לא ריבורון להם? ריבורון לביא, לא שזה משחק. לא, ריבורון לביא מסתבר. מסתבר,
בכל
השאר.
מסתבר.
וזה הדוח הספי אבל? זה הדוח,
כן. זה הדוח. הוא לא עבר ביקורת של רואה חשבון, כי לא התחילו לעבור, אבל בדרך
כלל יש שינוי. טוב, בואו תן את הדגשים. הדגשים, אם... אם נלך לעמוד 2 מתוך 10, אתם רואים אותו?
כן.
נכסים נזילים, קופה ובנקים, אתם רואים 10,656,000. וארבע שורות מתחת לזה, השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח, 55,000,000. סך הכל יתרת המזומנים של המועצה, נכון, 31 בדצמבר 2019, עמדה על 66,000,000 שקל, לעומת 58,000,000 בשנה שעברה. הגידול נובע מזה שלקחנו הלוואה בסוף שנת 2019 של 10,000,000 שקל. מאוד מזל שלקחנו אותה, כי אם היינו רוצים אותה היום, לא חושב שהם מוכנים.
67.
איפה 66? 10.6 ועוד 55.6.
זה
67.10, מה שכתוב. לא, יש פה עוד
דברים. שורה ראשונה, נכסים נזילים, קופה, זה לא...
אתה מסתכל רק על זה ועוד זה.
10.6. ואני מוסיף את השקעות מיועדות, וכיסוי קרן לעבודות פיתוח, סך הכל אנחנו מגיעים ל-66.3.
9,000,000 יותר משנה שעברה, שזה בערך על גובה ההלוואה הזו.
זאת אומרת, אנחנו לקחנו הלוואה, וגם עשינו פריסה מחדש של ההלוואות שהיו, כדי שסך כל ההחזר השנתי לא יעלה. זה שיש לנו יותר עומס מלוות, זאת אומרת שאנחנו משפרים בצורה משמעותית את מענק האיזון במשרד הפנים, שנים הבאות. זה בהיבט הזה.
משפרים את החוסר או מענק?
לא, משפרים את מענק איזון גדל ככל שיש חומס מבוא יותר גדול.
אה, אוקיי. הנוסחה שם,
ככה זה הנוסחה, מה לעשות?
אוקיי.
כמו הרבה דברים שהמדינה עושה. הם ימצאו דרך אחרת להפרוק אותו.
יש פה
היגיון. אני לא מצאתי היגיון, אבל...
פעם היה בזה היגיון.
האמת היא שיש בזה היגיון, רק זה מייצר כאילו הפרענות של בוא ניקח הלוואות
בשביל
שלא...
לא,
זה לא אצלך.
חס וחלילה. אבל במישור, אתה לא יכול לקבל לא סתם, אתה צריך לקבל מישור.
מי שחשבים שנתן לי יותר לקחת את הלוואה.
תכנון פיננסי נכון.
זה נותן לך תמריץ לקחת הלוואות, כמו שאתה עושה. אז זה לא הגיוני.
אני אסביר את ההיגיון, אני אסביר את
זה. זה לא הגיוני, אבל ההיגיון של לקחת מועצה עם מלוות בשיעור גבוה ולתת לה יותר כסף, זה...
אני אגיד לך מה היה הרעיון. הרעיון הבסיסי היה לעודד רשויות לתמרץ את המשק. כאילו, אתה לוקח את הכסף כדי לבנות, לא סתם קיבלנו, קיבלנו את זה לתוכנית בית התרבות. אתה בונה בית תרבות, אתה נותן עבודה לאדריכל, לקבלן, לאינסטלטור, לזה, לזה.
עכשיו יש עוד יותר... אז כך עוד הלוואה. זה נכון שאתה לא חושבת שיש בעיה עכשיו.
בדרך כלל, אין את הרגיעות של הבעלייה
של
הבנקים.
יש 80 מיליארד
שקל. כן. חלו מאוד חשובי, אבל יש מי שגוזר חופות. הריבית על ההלוואות היא כל כך נמוכה. בשלטון המקומי, אני לא מדבר על המתח כל משק בית. משק בית יאשרו אותך ב6-7%.
נכון.
פה קיבלנו באמת ריבית מרוחכת.
כמה?
1.2% 1.3% בשנה, מריבית משתנה. לקחנו גם חלק גדול מריבית קבועה.
מדהים.
כן, פשוט
מדהים. מדהים. כן. זה... זה ריבית שלילית.
אם אני מתחשב באינפלציה, זה ריבית ריבית שלילית.
טוב, מה עוד זה? בואו...
הלאה, בהמשך יש לכם קרנות בלתי מתוקצבות, זה קרנות הפיתוח, באמצע סך התחייבות ועודפים הם 41.5 מיליון. הייתה בקרן עבודות פיתוח שלנו, ויש לנו עוד עודפי מימון זמניים בתבר עם 15.7, זה עוד מזה למעלה. זה בגדול מצב כספי, להיות 35.7. בעמוד 4 יש לנו...
עודפי מימון בתבר? דברים מסורת...
עודפי מימון זמניים. קיבלתי הלוואה של 10 מיליון.
כן.
במקרס תעבודות הזאת תבר, שבית התרופות הוא עוד זמני של 10 מיליון.
הבנתי.
זה הרעיון.
הבנתי.
עמוד 4 הוא מראה שאנחנו סיימנו את השנה במיליון 200 שקל חודש.
בטור השלישי, האמצעי...
אני לא יודעת מדהים אותי, אני לא זוכרת שהדבר כזה
בתוכות
הקודמים,
איך
זה הגיע?
נשמע. יש לנו...
בתקלה.
לא, זה לא תקלה בכלל. זה לא תקלה, זה בגלל השקעות, ניהול נכון של השקעות.
אבל אם אתה רוצה לדבר לבד, אני מוכן ללמוד מכם מה היה לנו.
כשאתה עובד זמן לחשוב, אנחנו נכנסים ללחץ. אנחנו אומרים, תבשל פה איזושהי תשובה. אנחנו נכנסים לבדל אותך.
לא מבשל את התשובה, אני מתכנן אותה.
תכנון פיננסי.
אנחנו רשמנו עודף. שמו סורה חיובית בלתי צפויה להשקעות מניות אלא של המועצה בשיעור של למעלה מ5%. זאת אומרת, אם אנחנו החזקנו 47 מיליון שקל בשנת 2019, רשמנו 5.5% סורה, אז שימו רווח של 2.4 מיליון שקל. זה הסיבה המרכזית.
זה לא מופיע פה, בתקציב הרגיל.
זה מופיע בעצמיות אחר. זה עצמיות. בעצמיות אחר.
בתוך עצמיות אחר.
רואים שיש סטייה של 37%, 2.4 מיליון. זה בגדול. עכשיו, כשזה, אני כבר אומר לכם, במאמר מוסגר, כשראינו שזה מתפתח, הצורה הייתה מאוד חריגה.
וזה לא יבוא לידי ביטוי בצד ההפוך השנה?
קודם כל אנחנו מכרנו חלק מ-40% מהתיק מכרנו ועברנו אותו לפיקדון שקלים בשקלים בריבית קבועה לשנה.
מה זה, זה הפירעון מלוות?
לא, 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 תכף נדבר.
אוקיי.
לא קשור. אז קודם כל צמצמנו את
החסר. זה עשינו מזמן, עוד הרבה הרבה.
זה עשינו ב...
כן, סוף שנה שעברה.
ביולי-אוגוסט השנה שעברה אחרי העלייה. אז התיק ירד מ-47 ל-27, ו-20 מיליון שמנו בצד. וזה באמת קרה לנו עכשיו, במשבר הקורונה. חודש מרץ, התמוטט השוק.
זהו, אני ראיתי פה,
הכל
היה שלילי
במה שהפרסמתי. תכף אני מדבר גם על ועדת השקעות, התמוטט השוק, פתאום התחל הצניחה של 5-6%. נכון לעכשיו, רוב הצניחה כבר תיקן את עצמו, אנחנו כרגע עומדים על תשואה שלילית של 1.9% בתחילת השנה, נראה פחות נורא, אבל המהלך הזה שעשינו של צמצום החשיפה היה בדיוק בזמן הנכון.
ולמי מגיע הקרדיט?
אתה מפוספס בשוק ההון, אתה לא יודע.
הקרדיט למכירה הוא שלי.
מה?
למכירה הוא שלי, לא שלי.
אה, באמת?
אולי נרוויח יותר, נרוויח יותר, נרוויח יותר, נרוויח יותר, נמכור.
אחד מכם יש לו טיימינג טוב. לפעמים השמרנות משתלמת.
מה זה המלוות אחרות?
זה שקלה נתיק, זה לא שמרנות.
המהלך שעשינו של מחזור הלוואות, אנחנו פרענו את כל ההלוואות, ולקחנו הלוואה חלשה למקום, אז תורד את זה בפלוס ומינוס, 4.5 מיליון לפירון מלוות, ותורד את התקבולים אחרים, 4.5 מיליון, אז זה מתכזס.
מה זה אבל התקבולים אחרים?
כשאנחנו עשינו מחזור הלוואות של 4.5 מיליון שקל, המחזור נרשם בגלל כללי החשבונאות ברשויות מקומיות, הכנסה של 4.5 והוצאה של 4.5. אז אין פה איזה משהו משמעותי בהיבט הזה.
אבל אז זה מופיע גם בהוצאות במינוס?
אה,
זה לא רלוונטי.
אני לא מצליח, אבל זה, אני רואה מלוות אחרות 5.5.
בפירון מלוות אחרות 5.5, שתהיה 4.5. אם תלך למעלה בתקבולים אחרים...
אה, אז יש לך 4.5, אוקיי.
כן, זה. היה פה עוד 550 של העברה מקרן, לא הבאנו את העברה מקרן. אז כל 4.5 זה מחזור הלוואות, הוא לא משפיע לתוצאה הסופית. זה הסיבה לעודף שנוצר ב-2019, באמת היה עודף לא מתוכנן.
וואו, מדהים.
והעודף הזה, אם ישמש אותנו כמקום מימון לתיקון תקציב 2020.
זה ממש משהו
שיושב
לך
בתזרים?
כן,
ברור. טוב. עוד משהו?
זהו.
זהו, אז אם יש שאלות, אין שאלות, אני חושב שאין פה הצבעה, נכון? אנחנו עוברים ל...
יש פה המלצה לעובד מצטיין.
יש
לו.
יש סכום פנוי לבונוס.
טוב, אנחנו עוברים לסעיף 4. דיון בכתב שיפול איתה ב-507, תוכנית 90. אני מבקש, בני, אתה יכול להסביר מה אתה רוצה פה? מה זה תוכנית 90? ותסביר מה זה...
אני רוצה להוסיף, זה לא רק להשאיר את הכתב שיפוי, להשאיר את התוכנית.
טוב, אז בוא תסביר מה אתה...
אוקיי, ברחוב הנורית, ליד הספרייה...
תהיו מרוכזים, כי זה קצת מסובך. זה סיפור שאנחנו מתעסקים איתו כבר. זאת אומרת, הוא נולד לפני 12, 13 שנה, לא יודע מתי.
20
שנה, הוא צץ. לפני, בנו עוצמתו לפני איזה 4 שנים.
תחשוב,
אני לא יודע. אז לא יודע. לא, אבל זה לא קשור לזה. זה לא קשור
לתביעה.
לא קשור לתביעה. זה לא קשור לתביעה. הייתה תקלה של המועצה הזאת. לא חשוב של מי. בקיצור, רק שנתן לי רחוב הנורית, עם הבתים של המועצה מכרה, אבל זה לא על הזה, רגע, זה על הרישום של כל התהליך הזה, עלה לפני 4 שנים, עכשיו בני יסביר.
בתוכנית בניין עיר הצד 17, נוצר ברחוב הנורית שטח ציבורי גדול, שעבר בתוכנית בניין עיר מספר 90, שהפכה את השטח גם לדרך, וגם לשטחים לבנייה, תוך כדי החלפת שטחים עם המגרש בכניסה ליישוב.
נכון.
המגרש בכניסה.
שהיום הוא בעצם...
השצ"פ בכניסה אפשר שלט.
נכון, החלפנו ביניהם, נו.
בסדר, אוקיי, זה...
התוכנית עברה בזמנו, לפני הרבה שנים...
לא, אבל בעצם לא אנחנו.
לא קשור
לקדנציה
שלו.
נכון, זה לא קשור.
אבל
דיברנו על זה
באיזשהו...
בשנות
ה-90. לא, דיברנו על זה בהקשר של הפיצויים לפיצויים. לאלה שגרים שם. אבל זה לא קשור לפיצויים. זה משהו שתקלה שצריך לתקן אותה.
על פי כללי העבודה שהיו אז נהוגים, לא נעשתה בתוכנית 90, מה שנקרא טבלת זכויות. תוכנית 90 עברה גלגול נוסף, שנקרא 90 א', שבה כשהמועצה רצתה לבנות שם ספרייה, היא הייתה צריכה גם לסדר את התב"ע ברמה סטטוטורית, וגם היה מגעים, הבעלים ביקשו שלא... המועצה ביקשה שהבעלים לא יתנגדו לעובדה שהיא תיברש שם ספרייה, וגם זה עבר בשלום. מה שקרה, הוועדה לא רשמה את המגרשים האלה
בתחלפה.
נוצר מצב שאף אחד לא היה מודע אליו, עד שזה עלה מכיוון מחקרים מהאחדים של אלה שעשו עסקאות.
התושבים שגלים שם עכשיו, שגלו את הבתים.
מסתבר שהם היו צריכים למחזר משכנתה, כשכנראה האחדים של הבנקים היו צומת ליבם שאין להם את המגרשים שלהם.
שהם לא רשומים
עליהם בתשלום. ונכנסנו פה למהלך גם ארוך בבעייתי, שכרנו צוות של, שכרנו אדריכל, במקרה את האדריכל עודדו כשהיה בזמנו גם מהנדס הוועדה, כי הוא גם היה מהנדס של הטבעות האלה כשהוא היה מהנדס הוועדה. הוועדה בזמנו גם הייתה גוף שעורך תוכנית כאלה, היום כבר לא עושים את זה. ושכרנו עורך הדין נורית בנדורי שליוותה אותנו.
שהיא מומחית בתחום הזה, היה קשה מאוד למצוא מישהו שמבין בדבר כל כך ספציפי.
היום הם בעצם צריך לייצר את הטבלה הזאת, ובעצם בנינו תוכנית שנקראת היום, יש לה כבר מספרים חדשים לפי המבט, היא נקראת...
זה כמו תהליך פרצלציה כזה, לא?
כן, יש בזה משהו. אנחנו ממש... זה לקח לנו הרבה זמן, כי זה היה עסק מאוד מורכב, עד שהגענו להתייעצות עם עורך הדין של הוועדה, איך לעשות את זה, בדקו את כל ההיבטים, זה היה מאוד מורכב, אני לא אראה אתכם את כל זה. סוף 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 הגענו למצב שלפני חודש, חודש וחצי, התוכנית הוגשה לוועדה, ובדיון שהיה בוועדה היא עברה, היא הומלצה להפקדה. חלק מהתהליך, כבר הצגתי פה בתוכניות אחרות, צריך לאפשר למועצה לכתוב על כתב שיפוי, ולפי הכללים החדשים, המועצה צריכה לאשר ראש המועצה לכתוב על התוכנית. זה המצב.
לא, השאלה אם יש פה איזה סיכון, או זה, אתה יודע.
נימי, מה המשמעות?
לפי
מידע
הבנתנו, לא, ההליך של לכתוב על כתב שיפוי הוא הליך קרוב בחוק.
לא, בסדר,
אבל... לפי מיטב הבנתנו...
אבל למה נצטרך את השיפוי הזה?
זה, מה?
כי זה תהליך שצריך לעשות. ועדה...
השיפוי הוא, רגע, אני אתן קצת הסבר. השיפוי הוא לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. הוא נועד לפצות אנשים שנגרמה להם ירידת ערך בנכס כתוצאה של המטבע. אין כאלה, נכון?
אז לא, זה מה
ששאלה. אתה לא משנה את המצב בשטח.
הבקשה לשיפוי היא על כל דבר. זה תהליך שהוא רטרואקטיבי.
כולם קיבלו בחלוקה מחדש הזה את כל מה שאתם צריכים לקבל, לא היו...
לא. אין שינוי בשטח, זה רק שינוי. אז המטרה היא שבסוף הם יוכלו לרשום בטאבו על שמם את המגרשים, זה המטרה. זה מאוד מורכב, זה לא כאן, זה הפוך, זה מעלה. שטיפש זורק אל בן הבאר, עשה חכמים ועצמם.
טוב, התיאורטית נפלה שגיאה, ובחלקה של פלונים היה רשום 500 מטר.
בדיוק.
זה היה צריך להיות 600 מטר,
אז צריך לתקן. זה 400.
לא, אז אני אומר,
אנחנו צריך לתקן את הטאבו, אם נפלה שגיאה, תתוקן.
רגע, הגעתם את התושבים, מי שזה
תעזר או כל החלטה? התושבים רוצים לעשות את זה, התושבים דוחפים לזה. הם לא יכולים היום למכור את הבית.
אבל כולם באותה סירה, אין שם ניגוד עניינים של...
לא.
נגד, לא יהיו התנגדויות.
זה פוגע בכולם באותה
סירה.
כל הצדדים בעד, אין קשר. הבעיה פה הייתה פרוצדורה, תמצוא את התהליך הנכון, והמוקם המסובך, להוציא את האבן מהבאר שזרקו לפני 12 שנה, וזה הכל. עכשיו אנחנו כבר הגענו, אנחנו כבר לפני הקצה. זה הכל.
אני גם אומר לכם שיהיה לדבר הזה עוד שלב שהוא צריך לבוא למועצה, בגלל שהייתה פה לפני, אני מדבר על 1997, 8, 22 שנה, נעשתה פה החלטת קרקע, בין הקרקע, המגרש בכניסה, לבין הקרקע ששם, כדי לעשות את, לסיים את תהליך הרישום, צריך לבוא לאישור מועצה, כדי של החלפת המקרקעים.
זה לא צריך להיות לפני זה?
לא, רק
אחד נראה. אני גם אגיד יותר מזה, הסיכון, אם זה לא עובר, מבחינת, אני אומר את זה, טוב, אני לא אגיד את זה.
עזוב,
בואו, אוקיי. סיכון גדול מאוד אם זה לא יעבור, קיצור למועצה.
יש סיבת הזה?
לא יודע, אנחנו מקווים שהכל ילך חלק, זה עד היום לא היה פשוט. לא היה פשוט. לא קשור לאנשים ולרצונות שלהם, אלא לבדוק את הדרך שאתה עושה את זה. לא קשור ל... כל הגורמים הנוגעים בדבר רוצים לגמור את זה, כולל המועצה שפה.
ומכיוון שהוריי היו שותפים בקרקע המקורית עוד טרום הפרסילציה, ואז אני לא אוכל להשתתף
טוב. אוקיי, אז מי בעד, בעצם, בעד נתן, איך אתה רוצה להגדיר את זה? כתב שיפוי ואישור
התב"ע.
אישור התב"ע וכתב שיפוי? אוקיי, מי בעד? אוקיי, עבר פה אחד, תומר לא השתתף בהצבעה. נעבור לתב"רים. בני, עכשיו זה גם שלך. תב"ר מספר 384 לפיתוח נופי השרון. רגע. טוב, אני רק אגיד משפט, נופי השרון, השכונה שליד הכביש, זה שכונה שכל הזמן בונים בה, וכל הזמן אנחנו רודפים כאילו אחרי הבנייה ומשלימים תשתיות, כאילו, זה הדרך שבה אנחנו עובדים, כי כשעובדים עושים את התשתיות, לא עושים, אלא אנחנו לא בנינו תשתיות שם, זה תשתיות בסיסיות מלכתחילה, גומרים לבנות, הקבלנים יוצאים ואז אנחנו משלימים. יש שם ברחובות הסייפן והפרג והצבעוני, נכון? והעולש יש שם... האזור מאוד מתפתח.
עשיתי הליכות מתי שהיה אסור לעשות הליכות.
בקיצור, אנחנו...
עכשיו שמותר לעשות את לא עושה.
הלכתי 100 מטר, נחתי, הלכתי.
עכשיו היא שומרת המרחק.
אנחנו לא כל הדרך ממשיכים, עושים. כרגע, להפתי ה... פחות או יותר מי שבונה שם עכשיו, ברגע שיגמרו לבנות, זה די התייצב, עד שקווי המתח יזוזו ואפשר יהיה להמשיך את הבנייה שם, כי כל שאר הבנייה, רוב, לא כל, אבל 90% מהבנייה הנוספת, היא בנייה שתלויה בהסטת קווי המתח. אז זה די התייצב ככה לאיזה שנה, שנתיים, עד שהקווים יזוזו. אבל החיים שם גם לא פשוטים, זה חיים בתוך אזור בנייה, וזה הרבה קבלנים, אבל זה בעצם המטרה של התב"ר, נכון?
אני רוצה להגיד לך שאנחנו מקבלים מחמאות, גם מיזמים וגם מהתושבים.
היזמים לא מעניינים אותי. זה חמור מאוד שאתה מקבל מחמאות מיזמים.
באמת, אני יכול להגיד לך את זאב, אין דוגמה, כמו שהמועצה שלנו, שהיא עושה את הפיתוח די מהר מול קבוצות בנייה שמסתיימות. וככה עשינו, אנחנו משלב זי דרך אגב.
כן. יהיה גם שלב ת' ויוד.
אז בשלב הזה אנחנו רוצים לסיים כמעט את כל, להשלים את כל הפיתוח שקשור למה שבונים עכשיו, ומה שיוותר, לא יודע מתי, שיקום קווי המתח, נגמור גם את הגנים הציבוריים, היום עושים שם איזה גן ציבורי מי שמסתובב, ויש עוד גן לעשות ברחוב ניצנים, נגמור את הפיתוח ואת התאורה, ובעצם נלווה את
הגן ציבורי ש... מסתובב?
לא, לא. מי שמסתובב רואה.
מי שמסתובב רואה, אין לו ציבור מסתובב.
זה פיתוח חדש, זה כמו מסתדה מסתובבת.
זה רעיון נורא. יחד עם השם, יש לך אותו מערב כבר
מוזרח. כשצריך למנהל את הנדל, אתה לא אמר לו, בקומה 50, יש לנו סביבה מסתובבת.
טוב, אלא קורנה גם זה רבה מסתובב.
טוב.
זהו, זה המצב.
זהו. זה מלחמות קשות עם הקבלנים שם, זה לא פשוט. אבל אנחנו בינתיים מוזיקים שם מעמד. אז זה, מי בעד הגדלת התב"ר הזה? ברבה, עבר פה אחד. תב"ר שלב ד' ה' במתחם 148 בשכונה הצפונית. יש פה איזה דיווח, אם תקראו מה בעצם, מה זה שלבים א', ב', ג' וגם ד'. בסך הכל גם שם אותו דבר, יש את האזור של המחיר למשתכן, שם רוב הפיתוח נגמר, עדיין לא הכל, אבל הרוב נגמר. עכשיו אנחנו נכנסים לרחובות הקטנים, מי שמכיר ומסתובב שם, איפה שבונים את הרביעיות ואת הקוטג'ים, ששם צריך להיכנס, מתחילים כבר לגמור שם את החלקים האלה, כלומר לא עכשיו, יש כבר, בעצם יש כאלה שכבר גמרו, יש כאלה ש... בשלבי, תוך כמה, תוך חצי שנה להחתי, חלק גדול שם כבר די ייגמר. אז אנחנו צריכים להיכנס לשם עם כל העבודות המשלימות, מדרכות, תאורה לסדר, לסגור שם את הסיפור, כבישים, אספלט פעם נוספת. בני, חייבים לסגור שם את הבורות ברחוב, אני...
אני יכול להגיד לך ככה בצורה ברקורד, היום סיימתי עם חברת חשמל, לא בחץ, אני אסכים בין הדברים שאתה צריכה לעשות לבין מה שחברת חשמל. לנו יש איזה שלוש חצרות, כי אני מקווה שיהיה עוד יעשו את זה השבוע, וחברת חשמל צריכה לסגור את החצרות שלו, גם זה יעשה שבוע,
כי שם
זה באמת... 23?
זה כביש שמוביל, מי שהסתובב בשכונה החדשה, בנינו לאחרונה מרכז תיעוד, שבנינו מבטון.
רחוב דרך האחווה?
כן.
משם אתה מגיע לכיכר העגולה הגדולה, הכיכר הכי גדולה בשכונה, משם יש דרך לשום מקום כרגע, שהיא מובילה כאילו למפעל תפוחי אדמה.
כן.
אתה יודע מה אני מדבר?
כאילו ללא מוצא.
שמצד ימין שלה זה יהיה אזור תעסוקה, שמתקדם התכנון שלו, ומצד שמאל המרכז המסחרי. זה השני הצדדים. אז הכביש הזה זה כביש 23. הנה, זה
נכון. אנחנו עליו אין כניסה עכשיו לאורכי רגל. עשיתי שם מהליכה,
אבל... לא, לא, לא. זה הדרך המון...
לא, לא. אתה הולך בדרך האחווה פה הפארק, הולך, מגיע לצומת, ממשיך פה ישר.
יש לנו כמה...
כן, 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 כן.
נכון. זה כביש 23, שם בקצה שלו מצד ימין, אם תראה, יש רמפה כזאת, עשינו אותה לרכב התיעוט.
כן, כן.
זה היום לפי הכללים של משרד איכות הסביבה. והוועדה לאיכות הסביבה...
למה שאתם אישרנו את זה בתוכנית.
נכון, אז זה כבר די גמור, שם יהיה גם המחסן של... לא המחסן, המחסן של המועצה, יש שם המחולה שנמצאת בבית תלמיד, צריך להוציא אותה לשם, נגדר את זה, נסדר את זה.
לא,
מה? איפה היא?
זה
מסעי להתפרקה. באמת?
כשאתה מגיע לגדר של...
וימשך לאורך
הגדר,
אבל של...
מה
ש... ככה,
זה. והוא יתחבר למעגל תנועה עתידי ש... נתיבי ישראל אוכלים אותם. כביש
השירות של כביש
הראשון.
זה הולך לקרוא, יש כבר
קבלן,
יש
תפיסת
קרקע, מי שראה...
לא, הולך לקרוא מה שהם עושים, כן. זה משם תהיה בעצם היציאה...
זה
היציאה הצפונית.
אנחנו כרגע מנסים לייצר איזה שיציאה משם יותר נורמלית מהיציאה שיש היום שם, שהפרוביזורית הזאת שעוברת בה, אני מקווה שנצליח.
זה הקצה של הטיילת היום?
כן, איפה? פה.
זה הקצה של
הטיילת.
כאן.
כן. זהו, בקיצור, אז יש פה סדרה שלמה של דברים לעשות. אנחנו עושים בחניון שם תשתיות לחניון מסעיות, שאנחנו רוצים להוציא את המסעיות מרחוב התהילה, שעושים אותם שם בקצה.
הגדלת חניון של
בית הספר, תחנות הסעה, כאילו תחנות אוטובוס, תשתיות לדואר, שבעצם חלק כבר עשינו.
מגרש הכדורסל זה מה שהיה אז, שאמרו
שהכל שם משתבש. כן, כן. עכשיו יש לנו כסף מהקבלן. יש לנו כסף, ערבות בנקאית של הקבלן. הקבלן הזה שעשה שם את הכל, אנחנו גמרנו אותו. הוא כבר לא נמצא פה, גמרנו אותו את כל החשבונות. זה הקבלן שעשה לנו הרבה בעיות. בקיצור, הוא לא פה. אבל נשאר כסף, אנחנו כרגע מטפלים בזה כדי לזה. איך, מה יקרה, מאיפה ניקח את הכסף, עוד נראה, או ממנו והוא יתבע אותנו, או שאנחנו ישירות. יש מחלוקת עוד מי אחראי לדבר
הזה. זאת אומרת שכרגע מגדילים את הדבר בתקווה שאחר כך זה יחזור?
כן, כן.
כרגע זו הצעה שאנחנו מוצאים.
אנחנו חייבים לתקן את זה.
אני אקבל להמשך אם נקבל את השיפוי.
כן. זה משהו שצריך, אני לא יודע אם זה יעלה את הסכום הזה, אבל זה סדר גודל, כמה מאות אלפי שקלים מסדר את המגרש הזה. זהו. אז זה הדבר. שאלות? מה?
כבר דיברתם, עשינו חקירה, עשינו... עשינו קידוחי קרקע, יש לנו חוודת שהיא ממש כבר נערכה, עוד עברנו על כמה תיקונים.
שאומרת שהוא אחראי.
הוא טוען שלו. ויש לו.
שאנחנו, אם מקשר לחוות אותו, הוא קונפליקט,
נקבע אותו. החוודת לא כל כך ברורה. הקידוחים שנעשו שם גילו בכלל שכשהם גנבו שם האדמה.
כן, כן.
כשמחזירו
את האדמה, הם... אבל אני סיפרתי את זה,
של כל... קרקע כמו צריך, ויש לנו את כל הפקות...
טוב.
אין ספק, זה גם... זה יושב בדיוק על המיפוי, זה יושב... מזל שעשינו מיפוי אז, הסימנים של הזה בדיוק על המיפוי הראשוני, איפה שמחזירו את החפירה.
מה תוקף הערבות?
הערבות היא נבדקת על ידי משפח, אלא לא ארוכת רוח.
נעשה מיפוי כשהם גנבו משם
בנה.
וואי, איזה...
יום למחרת, כן.
מהלך חכם מאוד.
טל הקפיץ את המטל, לא טל. אני בבחוס
לארץ. בין הרגע שלו, שתדע איפה גנבו, מה זה? זה אירוע משמעותי.
אירוע מג'ורי, כן.
טוב.
כן,
טוב, מי בעד אישור הטבר?
פעם היה מעניין.
דבר פתח, בואו נתקדם. טבר נוסף זה חזות היישוב, אבל הכוונה פה בעיקר לחטות של ועדת תנועה. הוצאה לפועל זה באמת, דברים מהסוג הזה לא עשינו כמה שנים, כאילו זה לא, זה שאתם רואים פה סכום 300 אלף שקל, זה סכום שהצטבר כמה שנים שלא נעשו פה עבודות בתחום של, נקרא לזה הגדלת חניונים, הגדלת חניות. מדובר פה במי שמכיר ברחוב הדי, אני אעבור על זה מהר, אני לא זוכר אם אני דיברתי על זה או לא, אבל אם לא, אז זה צ'יק צ'אק. החניון ברחוב הדקל מאחורי גן חצב, יש חניון כזה, ושם יש גם מתקן לגזם, שהוא תמיד מהווה בעיה, כי שכנים זורקים שם מעובה ואי אפשר לקחת, מכוניות עומדות וחוסמות, אז אנחנו הולכים גם להוריד את המתקן וגם להרחיב את האזור חנייה שם, זה אזור שהוא מאוד בעייתי מבחינת חנייה, לכל השכנים שם.
אתה מוריד משם את הגזם?
אני מוריד את הגזם וגם מרחיב את זה עד הגן. וזה יגדיל את המקומות חנייה, נדמה לי באיזה 6 מקומות, אין לי פה את התוכנית, נכון? 6 או 7 מקומות, והשכנים יהיו מבסוטים עם הדבר הזה. הלאה, רחוב שרת פה, מאחורי המועצה פה, סליחה. יש הייתה בקשה שם של שכנים, הרחוב הוא מאוד, הרוגות שבנו אותם, שהקימו את הרחוב הזה לפני הרבה שנים, הן מאוד רחבות. וגם קורה לנו רכבי המועצה, רכבי האשפה והגזם, לא, הם תמיד עולים שם על הערוגות. יש שם בעיה קשה מאוד עם הדבר הזה, אנחנו רוצים שם להקטין את הערוגות ולשקם אותם קצת, כי שם פשוט אי אפשר לעשות את זה כרגע, אז זה הרחוב שרת. סעיפים 3 ו-4 זה גן הבנים. דיברנו על זה מזמן כבר, אני חושב, על קטנת, ברגע שעברנו לפארק ויש אפשרות לעשות כל היום בפארק, להקטין קצת את גן הבנים בשתי הפאות שלו, אחת ברחוב שבזל ואחת ביונה פישר. ויש תוכניות על זה בשבזל, החניון של בית הקשיש בעצם, שהוא יגדל ב-10 מקומות על חשבון חלק מהדשא, וברחוב יונה פישר החנייה תהיה חנייה עומדת, כאילו תיכנס, הגדר תיכנס איזה 2-3 מטר פנימה, ותהיה חניה עומדת שם. שני הדברים האלה יוסיפו סדר גודל. מה? לא, זה לא
משמור על הכביש בעצם אותו דבר.
והחניות.
זה
הצד
של הכביש שהוא
דו-סטרי. דו-סטרי. לא, אבל ברגע שיהיו החניות האלה, לא יש סיבה לאף אחד שם יותר לעמוד על המדרכה. נגמר הסיפור.
אבל הקטע הזה הולך להפוך לחד-סטרי בתוכנית של הכביש הזה.
לא, לא.
לא שם.
לא שם.
שדרות ניסים.
שם לא.
בצד
ההוא. אין שום שינוי. שם, אבל לא.
פישר פה.
אולי פעם זה עליו.
פה, שדרות. אנחנו ביונה פישר, זה הרבה הבנים.
לא, אמרנו שזה יהפוך להיות...
זה חד סטרי גם היום.
חד סטרי, אבל שימשיך ליציאה, ואז התנועה פנימה תהיה פה.
בסדר, אבל אפשר גם אחור, הפוך. פה אמרנו שאולי פה, הקטע הזה יהיה, רק עד כאן. אבל זה לא פה, זה בגן הבנים.
לא חשוב, אין איזה השפעה מבחינת תנועה, שזה השפעה מבחינת חנייה. זה ייתן ביחד נטו משהו כמו, אני חושב שזה 15-20 חניות נוספות סביב גן הבנים, זה הרבה מאוד שם לאזור הזה. איזה חנייה בגן השקמה, הסדרת חנייה שם, גם כן מקום שהוא בעייתי מבחינת הסיבוב שלו, ואפשר לוותר שם על חנייה, על ארוגה ולעשות חנייה במקום. פסי האטה ברחוב התהילה, זה משהו שמחויב היום, אני לא יודע אם יצא לכם, היו אליי אין ספור פניות בעניין הזה, ובהחלט צריך לעשות שם פסי האטה. בצם זה הסכום, כמובן יבחר קבלן, יש נוער רגיל ונעשה את הדברים האלה.
אני מבין
שאתה מתבסס
על המלצות ועדת תנועה.
לא רק המלצות, זה גם עבר משטרה, משרד תחבורה, הכל.
אני לא רואה שבוועדת התנועה היו נוכחים גם חברי ועדה.
לא, ועדת תנועה היו חברי ועדה, זה היה תהליך. חברי ועדה נכחו, היה תהליך שלהם, חברי ועדה היו כולם.
לא, לפי ה...
לא, זה פרוטוקול של ועדה סטטוטורית. הרי תיאורטית, ועדת תנועה זה יציר... יש ועדת תנועה, זה ועדה סטטוטורית. תיאורטית לא צריך בכלל ועדת תנועה. יש ועדה סטטוטורית, היא יכולה לקבל החלטות. אנחנו החלטנו להקים ועדת תנועה. כל הדברים האלה היו בוועדת התנועה, ואושרו, יש פרוטוקול של ועדת תנועה. אחרי שזה עובר ועדת תנועה, זה בא לאישור המשטרה, כמו שאתה רואה פה, אישור נציג משטרת ישראל, זה פרוטוקול קבוע, וזה היה ישיבה נוספת, בלי הוועדה, על, אותו, על מה שהוועדה החליטה. אוקיי? כל ההחלטות של הוועדה נדונו, מתקבלה החלטה, כל זה, בא לדיון במשטרה, והמשטרה, ישבנו איתו ארוכות פה בישיבה, והוא אישר את הכל. הוא גם לא חתם במקום, אתה צריך להביא לו תוכניות וכולי, אבל הוא, כן. מטלתי
המחשבה, שלמעשה, הרבה שנים היה קו שאמר, אנחנו לא מוסיפים חניות על חשבון שטחים ירוקים, רק בגלל שתומר סגר את החנייה שלו והפך את זה לזה, ולכן יש לתומר בעיה, אז תומר צועק על המועצה, והמועצה אומרת, אוקיי, אז יש פה את הגינה, אני מטל את הגינה, נשים אותה חנייה, וכל זה בגלל שתומר לא חונה במקום שלו. ועוד באמת, גם מימי מיני הוא התעקש, ברחוב, בשדורות העדרים היו כמה ניסיונות לבוא ולקחת את ה... את השטחים הירוקים ולהפוך אותם...
שם.
כי באמת יש מצוקות חניה בפרנסיה, אבל מצוקות החניה נוברות כי תומר וטל וכולם.
דווקא האזור הזה הוא לא רלוונטי, כי באזור הזה, מכיוון שהוא אזור מאוד ותיק, לא לכולם יש חניות, כי זה, בנו את הבתים.
לא, אתה יודע, השקמה למשל...
לא, השקמה זה לא קשור, השקמה לא לוקחים... השקמה זה איזשהו עיוות שיש שם, יש שם איזה... זה לא, זה משהו מאוד נקודתי. בגדול, אם יבואו אליי עכשיו משדרות הדרים ובקשו, התשובה היא תהיה לא. חד משמעית, זה דבר שלהם.
נכון.
נכון, לכן זה...
לא,
לא, אבל לא, 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 זה תלוי לגוד עוד פעם, זה לא טוב.
הקטע הזה גם בדקל יש עניין, שיש שם בעצם השתלטות של תכלס משפחה אחת על החניון הזה. משפחה וחצי.
אז זה הזדמנות לסדר אותו, להוציא אותו, לסדר אותם, להוציא אותם משם, ולסדר את זה מחדש, ולא לאפשר להם.
הפגיעה בשצפים...
אבל בשם זה לא פגיעה, בדקל אין פגיעה ב... בשצ"פ. גם פה זה לא, זה... פה זה לא, זה חצי ערובת אלות, מטר על מטר, זה לא משהו גרנדיוזי. זה לא משהו משמעותי, זה לא, זה תלוי הכל לגופו של עניין. אם, תראה, אם מחר יבואו, גם האמירות האלה שאתה אומר שהיום המצב השתנה, יש רחובות, שאני אומר לך, זה לא קשור, גם אם אנשים יכנסו את החנויות פנימה, את המכוניות פנימה, הרי כל משפחה פה היום, אנשים מהדור שלי, כולם פה עם 3-4 מכוניות. כי אם לילד יש, האישה יש מכונית, לבעל יש מכונית. הרבה פעמים לילד יש מכונית, ולפעמים גם זה ילד שני, או ילד עם חברה על שתי מכוניות. כל החובות שהשכונה שאני גר בה, בשכונה רוויית, יש בעיות חניה, זה לא קשור, גם אתה תפתח, אגב, כל החניות ברחובות האלה זה לא חניות אידיאליות, כי בנו אותן בצפיפות מאוד גדולה, היכולת לצאת ולהיכנס היא לא פשוטה, אבל עדיין אנחנו לא, נניח, אני לא במצב היום שאני חושב את גן האדרים. זה גן האדרים, זה גן שם יכול בית ספר תפוס. אני לא בא ואומר, אני מוריד את גן האדרים, עושה שם חניה. זה אם השכנים ירצו ויסכימו, אתם צריכו להביא את הסכמה של כל השכנים, יכול להיות שנעשה את זה. אבל אגב, אנחנו כל נושא החניות בשכונות החדשות, אנחנו מראש אנחנו בונים את זה ככה, שיהיה הרבה חניות. אבל אין מה לעשות, אתה פה בכפר דסי איזה חניה, רוב החניות שנבנו פה זה חניות תוקפות.
לא, אבל אני חושבת שדי ברור שבאזור הזה...
איפה? ביון הפיש השבא הזה? כן. לא, זה ברור, זה גם לא קשור.
ואם יש מצוקה, מקום שהוא סובל הרבה יותר מאשר מקומות אחרים, הכל שם אדום לבן, באמת אין שם משהו אחר. אז אני חושבת שזה
תהיה...
יש שם גם שני...
עוד פעם, אין פה כלל, אין פה, בעיקרון זה נכון. תסגור, תפתח את החנייה שלך, תכניס את האוטו פנימה, זה נכון. אבל צריך לגופו של עניין, לראות מה הבעיה, מה המקום, אפשר לפתור אותה.
לא, אבל זה לא לזה, הדאגה שלנו זה לא רק לחניות לאנשים שגרים שם. יש שם גן, שעדיין באים לשם מאוד משפחות עם ילדים שם, עוד מקום חנייה. יש שם את בית הקשיש, צריך מקום חנייה, למקומות האלה, עזרו את הבתים שגרים
שם. יש שם את הגנים.
יש שם מבני ציבור וזה, שצריכים מקום מאחוריה.
יש את הגנים שם של אמילי ושל שלי.
כן,
נכון.
והנפיקוס.
טוב,
יש ילדים בגן הנה?
מי בעד הדבר הזה?
סגור.
עבר פה אחד, בואו נתקדם.
לא, לא תומך.
לא? אז סליחה, תומר נמנע.
נגד
או
נמנע?
נמנע, תומר נמנע. הלאה, תבר, אמרנו, בשבטי קיץ עשינו, שלב ב' בית ספר רימון, זה דבר פשוט, פשוט השארנו את זה כבר, אני חושב, אנחנו רק משנים את המקורות, מכיוון שקיבלנו מימון ממשרד החינוך, קיבלנו יותר, הרשאה תקציבית ממשרד החינוך, אז אנחנו...
בתוך זמן הקורונה הם עבדו?
כן, כן, כן. בזמן הקורונה, הם הוציאו. אז קיבלנו, אנחנו רק מחליפים את מקור המימון, כאילו מקורות מועצה לזה. אני רק אומר שאנחנו הולכים למכרז, לבחירת קבלן עכשיו, כי הקבלן שעבד שם לא רוצה להמשיך.
רגע, איזה מוסדות?
על מה אני מדבר? סעיף ה. שלב ב. ברימון. אוקיי. מי בעד? עבר פה אחד. טוב, אישור פרוטוקולים. אז ועדת תנועה זה לא ועדה שפרוטוקול מגיע לאישור מועצה, זה בטעות פה נכנס.
מה, זה הוועדה הטריטורית?
כן, הוועדה הטריטורית זה לא אישור מועצה, אז אנחנו נדלג על זה. אני עובר לוועדה לענייני ביקורת. תגיד לי, אוכלה לי בבידוד עכשיו?
למה? למה בבידוד? מי?
בא מחול.
אתה
לא קורא פגישות בתקופה הקרובה.
ראית שלא
יבוא?
מה? שבועיים?
לא מהחדשות מספרים שאנשים מתקיעים.
אני צריך בידוד ארוך.
אתה יודע, מחדש.
כן, גגל שני.
בדיוק, אז
תשאיר
אותו שם.
הוא במלומית עכשיו, בירושלים.
תשאיר אותו שם.
מלון דן ירושלים.
בוא נתקדם.
טוב. בקיצור, יש פה דוח של ביקורת, אתה אומר, אתה רוצה להגיד משהו ש...
כן, אפשר לומר, למעשה הרעיון היה לעשות מעקב תיקון ליקויים, ב-2016 היה תוך ביקורת מאוד ככה מטלטל במה שקשור לנוער בסיכון, וחשבנו שבטווח, בניית, יש מקום לבוא ולבחון האם הדברים אכן הופנמו, ולשמחתנו, כן, למעט העניין הזה שמדריך מאתר, ש... קשה מאוד לגייס, אני מבין, שוב, זה הכל עוד טרום קורונה, אבל יש קושי לגייס בכלל מדריכים למועצה. בדברים האחרים, אכן נעשה שיפור, אנחנו נפקו לקטעים. אנחנו ממליצים לשפר את עכשיו, בכלל, לאפשר גיוס של מדריכי נוער בצורה יותר
נוחה. לא הבנתי.
גדעון בעצם סיפר שיש קושי לגייס.
נכון.
ולכן זה עזור. אולי צריך לשפר את ה...
לשפר את התנאים שמציעים להם.
שמציעים להם, שיהיה אטרקטיבי. מקומות תקציביים?
לא, יש טבלאות שאתה משלם, זה לא מה שאנחנו רוצים.
תוכנית כבקשה.
לא, אבל כל ההיבט הזה שחצי משרד, שיש משרד, לעשות גם וגם וגם וכל מיני כאלה...
יש תקנים.
יש הרבה גמישות בעניין הזה.
עוד גמישות, מערב גומי יש שם. לא גמישות, זה... תכלס, או שהם לא מגיעים, או שהם מגיעים ועוזבים מהר, אז משהו שם לא עובד, אז אתה צריך לחשוב איך לטפל, לשנות את זה. זה לוז שלנו.
אבל
מה
יש כרגע? כרגע
יש מדריך נוער,
לא?
יש מנהל יחידת הנוער.
עמוס ו...
אבל הם כרגע, לא הייתה פעילות לנוער, הייתה מדריכה,
וכרגע היא... כל מדריך נוער, והוא מנהל יחידת הנוער.
הוא מנהל יחידת נוער, הוא לא מדריך נוער. זה משהו אחר. כרגע לא הייתה פעילות כל התקופה הזאת לנוער.
אתה צריך להיות עוד אנשים, זה מה שאתה אומר. קודם כל, אני חושבת שהוא עצמו הוא שיפור מאוד משמעותי של השנים האחרונות. לפני זה...
הצלחה.
זה גם ג'י-ג'י הנורא, כל הסיפור הזה, כל הזמן זה התחלף.
כן, 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 לא. אין תלונות על הפעילות שלנו, אבל בהקשר של מה שמכונה מדריך מאתר, אפרופו נוער בסיכון, אמור להיות פונקציה ייעודית לעניין הזה, ופה מה שעושים בדרך כלל זה לוקחים את אחד המדריכים, והוא מתפקד גם כמדריך מאתר.
כן.
דרך אגב, אנחנו בוועדה פגשנו גם את הקב"ס, ירון.
כן.
אני הזכרתי את שמו, אבל שהוא
דווקא עושה רושם של אחד כזה גם שיצירתי ושזה חשוב לו, שזה בוער לו מבפנים, כן, לטפל באוכלוסיות האלה.
כן,
זה עושה עבודה, נראה שהוא עושה עבודה.
כן, יוזמות, ואיך לזה, לא לוותר, לא לוותר על אף אחד.
כן, טוב, בסדר, אוקיי. מי בעד אישור הפרוטוקול? אחד. פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 15/3, זה ממש...
את פרוץ המזל, את פרוץ המזל.
הוא רצה למכור, אמרת לו שלא.
מה אתה צוחק?
הוא רצה למכור, פחד.
אתה מוציא לו שאלה.
אתה זוכר את זה? נמכור, לא נמכור, נמכור, לא נמכור.
האדם דבריי
הוא צומק שלך. אבל הוא השתכנע שיש איזו תשואה פנימית שבעוד שנתיים הכל יחזור לקדמותו.
מה שיש בפרוטוקול זה פה זה מה שסיפרתי לך. זה היה תשואה 4.45 מינוס, היום אנחנו נכון לפחות את ה-9 מינוס.
אז טוב
שלא מחר
אדם. טוב.
טוב, פרוטוקול ועדת ביטחון.
רגע, מאשרים?
לא, ועדת השקעות אני לא חושב שזה
צריך.
מי בעד? אחד. פרוטוקול ועדת ביטחון, מספר 5 מיום 15 למרץ. אוקיי, טוב, בכלל עבירות הרכוש עכשיו בכלל
ירידה
גדולה, מקווה שככה ישר
פורצים פנו לביטוח לאומי.
עכשיו הם עושים פריצות לזום. יצא, תעדכנו גרסה של זום דרך אגב, יצא עכשיו גרסה חדשה במאי, גרסה 5, תקפידו לעדכן ויש לזה שיפורי אבטחה מאוד משמעותיים.
שיפרצו, מה
יכול להיות? לא, זה לא צחוק. אתה חושב על לפרוץ לפגישה,
אני לא יודעים מה זה זום.
לפרוץ למחשב שלך.
אז תעדכן. דרך הזום, כאילו, חוזרים לך.
כן.
לא, לא, אני לא שמעתי
את
זה,
שמעתי
משהו אחר.
יש כל מיני.
טוב, אז אנחנו סיימנו, ואני מקווה שהפעם הבאה שאני אפגש, זה כבר יהיה בלי מסכות.
תודה רבה. תודה רבה, ליאור, על הפרוטוקול האישי.